התחלתי להקליט.
היה ברינגר על פנווי פארק, שהם דיברו על זה שהוא אומר פנווי פארק.
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 פארק, בוסטון, בוסטון.
איזשהו קומיקן, אני זוכר מי זה היה, הוא אמר, זה לא מבטא, זה speech impediment.
זה נכון. כשהייתי בטיול בבוסטון, אז היה שם איזה סיור כזה היסטורי, ואז המרצה, שהוא היה סוג של מרצה לפי דעתי באוניברסיטה, הוא אמר, בואו איתי, אנחנו חוצים את הכביש באלכסון, אתם תאבדו את היכולת שלכם להגיד R. ככה כל הבוסטונים עושים.
זה הקטע בלי R?
Yeah, they got no R. No R, פאק. No R.
אה, זה באמת, זה פשוט הפרעה דיבור.
יש שם, יש איזה סרט, שכחתי את הסרט. עם סנדרה בולוק והזאת, עם ליסה מקארתי, שהן שתי שוטרות, או אחת מה-FBI, לא משנה, אז היא מגיעה למשפחה בוסטונית כזאת, וכל השחקנים, ביל בר וכאלה, הם מבוסטון, ואז כאילו, הם אומרים, what are you, retard? וזה מה? retard. מה? retard, retard.
יש, אתה ראית את הסרט, את הסדרה של ביל בר, המצוירת?
כן, כן.
מכירה את זה?
לא.
F for family?
שמעתי את השם, אבל לא
על הילדות שלו כביכול בבוסטון.
מה זה כביכול?
לא, זה כביכול.
לא, נכון. כאילו, הוא היה יליד, הוא יליד בוסטון, כאילו, הילדות שלו
במשך. זה, זה בערך הילדות שלו, וזה לא כזה קומדיה.
לא, זה, תשמע, בוסטון, אתה יודע, זה עדיין יש לך שם.
זה מאוד מריר הסיפור הזה, היה חיים מאוד קשים לחבר'ה שלו, זה 70 בכל העולם.
בכל זאת, עדיין אנחנו ממליצים לכם לנסוע לבוסטון, אבל קודם,
מונדיאל.
מונדיאל, כי
החבר מאיסט הספורטס,
אמריקה לא תהיה שם. אמריקה לא תהיה שם.
אמריקה, פאק יא, או פאק נאט. החבר מאיסט התקשרו אליי ואמרו לי, תקשיב, רוסיה מתקרבת, הם כבר סוקרים את כל ה...
טם, 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 טם.
נכון? הם מרגלים אחרינו בתוכנות אנטיווירוס. הם מתערבים בבחירות. עכשיו, הם מעריכים את המונדיאל. בכל אופן.
תיסו לשם.
אז יש אחלה דילים, הם בונים עכשיו אחלה דילים, הם עכשיו סוקרים את כל הערים ואת כל המלונות שצריך. בגדול הם מתחילים רק עם סן פטרבורג ומוסקבה.
כן.
הם לא שולחים אתכם לאזורים שלא כדאי לכם להגיע אליהם.
וסן פטרבורג ומוסקבה זה לגמרי מומלץ לפי כל האנשים שאני
אני לא מכיר. אני לא יצא לי להיות שם, היית?
לא, אבל כל האנשים שהיו שם אמרו לי. אגב, אני רוצה
מעיין אפרת, שדענו לצלם אותו.
לא, נכון, מעיין אפרת איתנו, שלום, אנחנו נדבר ל-NBA היום, אבל לפני אני רוצה רק להגיד שבקטע של איסטה והחבילות שהם מציעים, אז ככה, יותר מ-30% מהנרשמים לכרטיסים כרגע הם זרים לרוסיה, כשהמובילים הם גרמניה, ברזיל, מקסיקו, ארצות הברית, ארגנטינה, סין, קולומביה, מצרים וישראל. ישראל בטופ 10 של הקוני כרטיסים למונדיאל.
אז הם אמרו שגם באיסטה אמרו שאין הרבה, זה מצחיק, זה אירוע כזה גדול, אבל זה כולה שתי ערים שבהם באמת כדאי לנסוע, כי
ו-70% מי שהולך להיות במקרה הזה רוסים.
אז קבל את זה, החבילות הן לארבעה ימים, או לארבע לילות, תתקשרו, תבררו. זה עדיין לא מופיע באתר, צריך להתקשר לברר, כי הם עכשיו מוצאים את זה במחירה מוקדמת.
אנחנו ניתן לינק.
אנחנו ניתן לינק, והם יכנסו, יתקשרו, יגידו, כרגע זה פתוח רק למי שיתקשר ויגיד על בכל נתון, אז כנסו, תבררו, זה מחירה מוקדמת עכשיו. מדובר על בערך 1,200-1,300 יורו, שזה יכלול גם טיסה, גם מלון לארבע לילות, וגם כרטיס כניסה לשני משחקים. עכשיו, הנה הקטע המעניין. אתה לא בדיוק יודע מי ישחק נגד מי. אתה לוקח הימורים, כי אתה יודע באיזה סטדיון זה יהיה, אבל עדיין אין את ההגרלה.
אתה כן יודע שארצות הברית לא תהיה שם.
זה אתה יודע.
וישראל לא תהיה
שם. אתה יודע שמסי יהיה שם.
מסי יהיה שם. ואני רוצה, אם כבר אנחנו מתחילים...
יכול להיות שאתה זוכה באיזה משחק טוב, או לחילופין מגיע ואתה רואה את...
לא, לפי דעתי לא.
פנמה מצרים.
קודם כל פנמה מצרים יכול להיות מדהים. כאילו, באמת.
אבל השודרנים מפנמה באים איתי?
לא, אבל אתה יודע, פנמה תגיע איתך, ומצרים זה אמו סלח ואלנני ואורי לוי ירצה את הכרטיסים.
האמת שיותר מעניין אותי המשחקים בהתחלה, תבין, כל טורניר גדול אני נהנה בהתחלה, ואז ככל שמשחקים מתקדמים זה נהיה בונקרים כאלה, וזה פחות כיף, יותר מעניין לקרוא על זה מאשר לראות את זה?
יכול להיות, אבל בכל מקרה המונדיאל הזה הוא אחד מהמונדיאלים האחרונים, כלומר רוסיה וקטר הם 32 קבוצות, שער המונדיאל...
קטר בסימן שאלה.
כן, אבל המונדיאלים האחרים הולכים להיות 48 קבוצות, ואז אתה תקנה כרטיס ואתה תוכל לקבל קטר נגד קורסאו. אז אם כבר אתה קונה כרטיס...
קורסאו. המצאת המדינה. מקלט מיסים בשפיט של דרום אמריקה.
לא, אבל הם יכולים להגיע למונדיאל. בכל מקרה, אפרופו מונדיאל, ואני רוצה לסכם את השבוע הזה, שמסתכלים על הקבוצות שעלו למונדיאלים, למונדיאל ולפלייאוף, אתה יכול לזהות את הקבוצה לפי הסוג, סגנון משחק שלה. כלומר, אם שתי הקבוצות משחקות בלבן, ואתה רואה מי איסלנדית, מי הנבחרת האיסלנדית ומי נגיד הנבחרת האיטלקית. אתה רואה מי הנבחרת האירית ומי הנבחרת אפילו הצפון אירית. כלומר, אתה תוכל לזהות את הנבחרות לפי סגנון המשחק, לפי סוג השחקנים שנבחרים לנבחרות. אתה יודע איך יוון הולכת לשחק.
האיסלנדים גם די בולטים במראה.
נכון.
אתה אומר כאילו אם אני אשים כזה פיקסל על השחקנים, ואני לא אראה שזה חבורת נורדים שואטת.
אתה יודע מה, אפילו תסתכל על זה משהו ממצלמה כזאת של פוטבול מנג'ר, שרק נקודות. אתה תצליח לזהות סגנון, סגנון משחק, סגנון שחקן, סגנון זהות.
ספרד אני זה, אני מניח.
אתה תזה כמעט כל קבוצה שעלתה. אוקיי? אפילו, באמת, כל קבוצה, גם שוודיה, גם דנמרק, הכל. את ישראל אתה לא תצליח לזהות. ואני חושב שאתה יודע, אנחנו לא נעלה למונדיאל הקרוב, ואנחנו לא נעלה ליורו, אוקיי.
בוא נתחיל בלחזור לדרג שלוש.
בוא נתחיל, בוא לא נחזור. בוא נתחיל בזה שיהיה לנו זהות מוגדרת של איך נבחרת ישראל אמורה לשחק. ובזה הכישלון הכי גדול של ההתאחדות לכדורגל ושל לשלב עם מן הסתם וזה. אין שום זהות, לא טקטית, לא טכנית, אתה לא יודע איזה שחקן אתה רוצה אצלך. דיברנו על זה קצת עם אורי אוזן בפודקאסט לפני הקודם. פשוט צריך זהות שהאוהדים בישראל ידעו מה הם הולכים לקבל מנבחרת ישראל. כלומר, איזה סוג של משחק הם הולכים לקבל. זהות, אפילו יוסי בניון אמר את זה לעיתונאים בסוף המשחק, הוא אמר, זה לא משנה איזה סגנון אנחנו משחקים, העיקר שכולם ישחקו את ה... את הסגנון הזה, מכל הנבחרות, ושישחקו סגנון אחד, בוא נמצא אותו, זה הרנט שלי להיום.
יוסי קיבל תפקיד בנבחרת?
הוא רוצה נראה לי, אבל הוא כרגע לא קיבל.
לא מאמן.
לא, לפי דעתי הוא רוצה להיות מנהל ספורטיבי סלש...
מה זאת אומרת מנהל ספורטיבי בנבחרת?
לא, מנהל... מה, תראה, למשל אוליבר בירוף הוא הג'נרל מנג'ר של...
מה זאת אומרת בפועל?
הוא עוזר לקבוע מי השחקנים, איזה סוג של שחקנים, הדרך המקצועית, מי
נס... מה המאמן עושה?
מאמן בו, טקטיקה, עבודה טקטית. טקטיקה זה הרבה עבודה בימינו. ולהכין קבוצה למשחק זה הרבה עבודה.
גם בנבחרת?
כן. במיוחד בנבחרת שאתה צריך לקבל החלטות קריטיות.
מי אחראי נגיד על מה השחקנים לוקחים אחרי ולפני האוכל?
הדוקטור. כן. טוב, אנחנו נקדיש פרק שלם, בגלל זה הבאנו את מעיין אפרת, החברה של הפוד, the pod's friend.
היא עדיין סיינית, הפרק הקודם, אמא היה עדיין הכי מואזן.
כן?
כן.
איזה כיף לי.
היחידי שחצה את 7,000 מאזנות.
וואו.
כן, אנחנו בדרך כלל עומדים על...
מלאות.
מלאות. בדרך כלל אנחנו עומדים על ממוצע של 5,500 כזה, וזה זה כזה היה... אנחנו צריכים למצוא איזה פרק הוריד אותנו למטה, אם הממוצע 5-5-1 של 7,000, נמצוא מי...
היו כמה כאלה בקיץ, שאנשים פשוט לא הזינו.
אתם פחות אוהבים פוטבול אמריקאי, אבל אנחנו מדי פעם מגיעות כזה הודעות של, אל תפסיקו למרות שאני בטוח שאני יחידי שמאזין. אז אתה יודע מי אתה? אתם מספר אנשים, האמת.
תודה לך, מאזין יקר. אוקיי.
לינג מראונה את הפוטבול, אז אנחנו לא מדברים על זה.
מה? למה?
ג'יינס?
ג'יינס.
כן.
אבל היא לא התחילה.
היא התחילה, היה כאילו התחשות של שעתיים כזה לפני המשחק הראשון, ואז...
ראיתי מאז שהם הצטלמו על ספינה, הצטלמנו, מאז שהם הצטלמו על סירה, על יחטה, הם הפסידו את כל המשחקים שלהם. טוב, לא משנה. בוא לא נצחק על הג'יינט.
יש שם פציעות מזעזעות.
בוא לא נצחק על הג'יינט, בבקשה.
הפציעות היו כאילו התירוץ שבא אחרי...
אחרי 4-0. 0-4, כן.
אנחנו מאבדים את כל המאזינים שלנו.
אוקיי,
NBA. NBA, אנחנו הולכים עכשיו, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, אנחנו נלך קבוצה-קבוצה, ונדבר על איזה סיפור בא, על מה הסיפור שלה הולך להיות בעונה. העונה מתחילה שבוע הבא.
איזושהי סיבה בשבילכם לעקוב אחרי הקבוצה הזו, כל קבוצה. נדבר על חלק יותר, על חלק פחות, כי לחלק לא הצלחנו למצוא סיפורים מעניינים. חלק הסיפור הכי טוב זה מי? סתם.
לא, חלק פשוט יותר מעניינות. אין מה לעשות.
כן, לא, דטרויט.
בוא נתחיל עם, דווקא עם הקבוצה שלפי דעתי...
כל אחד שנדבר עליה, תסמן אותה?
מה, בזה?
בזה, במסמך.
אוקיי, שנייה. אז בוא נעשה ככה. בוא נתחיל עם, בגלל שהמעיין כאן אוהדת את לוס אנג'לס לייקרס, בוא נתחיל עם לוס אנג'לס לייקרס. לוס אנג'לס לייקרס קבוצה שהעונה היא פחות הסיפור כמו מה היא הולכת לעשות ב-2018, בקיץ של 2018, אבל בוא נתחיל לדבר על הקבוצה כרגע, קבוצה מאוד מאוד צעירה, עם שני רוקים שאמורים להוביל אותה ושחקן, שנה שנייה שאמור לבלוט ולפרוץ. אנחנו מדברים על לונזו בול, קייל קוזמה וברנדן אינגרם, שהוא השחקן שנה שנייה. כמה טובים או גרועים הם הולכים להיות, וכמה הדיבור על לברון ג'יימס הולך להשפיע עליהם העונה.
אני אתחיל, אני אצטט את זק לאו, שתמיד אומר על קבוצות של רוקיז, שהן רעות. כלומר, הן תמיד רעות.
כן.
זה אף פעם לא
יש לנו הוכחה גם ממינסוטה בשנה שעברה, יש מספיק.
Yeah, זה אף פעם לא נראה טוב. השאלה באמת, א', האם לונזו יעמוד בציפיות? שתיים, האם קייל קוזמה יעמוד בציפיות שהוא יצר לעצמו בשבועות האחרונים? אינגרם חכם מאוד, רוצה ללמוד, כל פעם שאני שומעת אותו מתראיין, באמת שזה נשמע שהוא מבין גם...
הוא נראה יותר כבד במשחקי פרי-סיזן.
הוא אמר גם שהוא כאילו מקשיב, אתה שומע שהוא מבין איפה כל הבעיות שלו נמצאות, אם זה במשקל ואם זה באורך, והוא מאוד מסתכל על קווין דורנט כמי שכאילו יש לו את אותו גרף שהוא צריך לעמוד בו. וגם רנדל, גם היה אמור להתחזק מבחינה גופנית, להוריד משקל. אומרים שזה נראה הרבה יותר טוב, שהוא באינטנסיביות של המשחקים הטובים שלו מהעונה שעברה.
גם אין אף אחד שישלח תמונות שלו עם בוגדים.
נקווה.
אגב, ברנדון אינגרם, למרות שהעונה שלו, הוא היה נבחר 2, והיה לו עונה של 9-4 נקודות, 2-1 אסיסטים ו-8.5 פר, שזה לא הכי מבריק בעולם.
זה קספי סטייל.
כן, אבל מעט רוקים, כאילו, הגיעו למספרים האלה בכלל, בכל הזמנים, כשמסתכלים על זה...
זו קבוצה חלשה, אני מסרב להתלהב.
בסדר, אבל אתה יודע, הוא כן השיג נתונים יפים מאוד לרוקי, לפי דעתי, ואם הוא הולך להשתפר, ואנחנו יודעים שיש לו גרף באמת פוטנציאל רב.
יש להם מאמן, יש להם את לוק וולטון, בעונה השנייה בקבוצה, עונה שעברה הם התחילו חזק ולא... הוא לא השאיר חותם אמיתי, הקבוצה לא נראתה כמו משהו.
הדבר... המשמעותיים, לוק וולטון, זה שהוא בערך הבן אדם היחיד שם של השחקנים הצעירים יש ממי ללמוד, כי הם לא הצליחו להביא יותר מדי וטרנים מנוסים שknows the game.
ברוק לופז, שהוא סבבה. והוא יודע, he knows his way around קבוצות גרועות, כאילו. הוא היה בנץ כמה שנים.
הוא היה בקבוצה טובה?
הוא היה בבוסטון לפי דעתי, ברוק לופז. שהייתה קבוצה
גרועה.
לא, גם הם הביאו את בוגוט עכשיו, אבל אני לא חושבת שלגרדים יש כל כך מישהו שישחק איתם וידריך אותם וישלח אותם לפינות הנכונות וגם יעשה להם כזה, תרגעו, הכל בסדר.
הוא לא היה...
בוגוט זז, בוגוט. בשנתיים האחרונות כבר קבוצה שלישית, הוא עבר מהבי לדלס, מדלס ל...
היה לו גם כביכול תקופה בקליבלנד.
וואו, קבוצה רביעית בשנתיים.
כן.
המשפחה שלו לומדת אזורים חדשים, איך היא אומרת, רגע, זה יותר טוב מקליבלנד, בוא נשאר פה.
שמש.
חזרנו לקליפורניה, כן. תשאר פה, תשחק טוב.
אוקיי, אם מסתכלים על זה...
בגלל תישאר בריא, הבעיה כן. איתו שהוא בדרך כלל נפצע, כן. ואז הקבוצות, אין להן מה לעשות איתו.
אני רוצה להתמקד שנייה על בחור בשם קלדוול פופ, שהגיע.
מדטרויד.
שהוא הגיע מדטרויד, הוא הבעל החוזה השני הכי גדול אחרי ברוק לופז, שלופז דרך אגב לא היה בבוסטון, זה אני מדבר עם מישהו אחר התבלבלתי, אבל בכל מקרה, יש לו חוזה את השני הכי גדול, סליחה, כן, השני הכי גדול, זה לופז הכי גדול, אחר כך פופ, ואחר כך לואל דנק, שצריך להיפטר מהחוזה שלו. יש, הוא הגיע בשביל סיבה מסוימת. הוא אחראי, הוא מסוכנות קלאץ', סוכנות קלאץ' זה הסוכנות של לברון.
מאנחנו במפה? סוכנות קלאץ'.
זה הסוכנות של לברון. אומרים שהביאו אותו בשביל בעצם מעין טובה כזאת לסוכנות של לברון, בשביל להתחיל מסע של לייקרס לכיוון לברון ג'יימס, וההפך, לברון ג'יימס לכיוון לייקרס. כרגע לברון ג'יימס אומר, אני רוצה להישאר בקליבלנד, אני רוצה לסיים את הקריירה שלי, אמרתי את זה כמה פעמים ופקה פקה פקה, אבל אנחנו יודעים שיש כמה, אנחנו נדבר על קליבלנד, אבל יש כמה בעיות בקליבלנד, מבחינת לברון, המרכז העסקי שלו, של האימפריה הזאת שנקראת לברון, נמצא בלוס אנג'לס, הוא רוצה יותר, להשתתף יותר, ביותר סרטים, ביותר פרסומות, בעסקים שם, הפיצה שלו אפילו פתחה סניף בסטייפל סנטר. כמה זה הולך להשפיע? כלומר, כל הדיבור על לברון, והאם לונזו בול, אינגרם, קייל, בעצם אומרים להם, תקשיבו, אתם צריכים להרשים מספיק בשביל שלברון יסתכל עליכם כפוטנציאל לקבוצה שתזכה באליפות.
אני חושבת ששני הדברים עובדים ביחד. כלומר, הקבוצה באמת צריכה להרשים השנה, כי גם אם לא לברון חייבים להביא לשם מישהו, משהו, מתישהו. כלומר, הגיע הזמן להפסיק עם הטנקינג, כי זה מזעזע, וגם להם זה לא טוב. כלומר, שחקנים שמתרגלים להיות ב-losing organization לא יוצאים מזה אחר כך.
זו שנה האחרונה.
זה חייב להיות השנה האחרונה.
לא, זו שנה האחרונה, כי שנה הבאה, לאחר מכן, כל המבנה של הטנקינג הולך להשתנות, ו... רמת הפרס לשחק גרוע תירד.
כן.
אני לא חושבת שהם טוב, הם כן ניסו לעשות טנקינג בשנה האחרונה בחלקים מסוימים, אבל הם כן מבינים לדעתי, או לפחות לוק וולטון מבין את הבעייתיות לחנך שחקנים להרגלים כל כך רעים, כל כך מוקדם בקריירה שלהם, אז הם צריכים להרשים גם בלי קשר ללברון. לא יודעת אם הוא יבוא. לא יודעת, אני מפחדת.
זה לא רק הוא, זה גם פול ג'ורג' ויש הרבה שחקנים שכביכול אמורים להגיע.
הם חייבים לשחק טוב בכל מקרה, כי הם חייבים שמישהו יבוא לשם, כי הלייקרס לא ישרדו עוד כמה שנים.
הם מן הסתם לא יגיעו לפלייאוף, הם מן הסתם לא יתקרבו להגיע לפלייאוף, אולי יפתחו בסדר את תחילת העונה כי הם צעירים ונלווים, אבל...
מי שמוביל אותם, מי שאמור להוביל אותם כפוינט גארד זה לונזו בול.
שזה הסיבה העיקרית לעקוב אחרי העונה.
כן, הוא ממש, הוא ממשפחה של... שתפסה לעצמה שם. הסיפור שלו והסיפור של אבא שלו זה מעין מואר בוזגלו ויעקב בוזגלו כזה, אבל...
למרות שזה פחות גרוע כרגע ממה שציפיתי. כלומר, הם התחילו את העונה ולא...
איכשהו יעקב בוזגלו שומר על מקומו בצמרת האבות המביכים.
אתה לא שומע סיפורים יותר מדי.
כי אני חושב שמג'יק ג'ונסון, שהוא הנשיא של לוס אנג'לס לייקרס, ורוב פלינקה אמרו שהם מבינים את אבא של לונזו בול. הוא רצה לקדם אותו, הוא רצה שהוא יהיה בכותרות, והוא יהיה בכותרות על ידי זה שזה.
אני חושב שגם ישבו איתו והסבירו לו שבארצות הברית יש כל כך... שזה כבר התחיל לפגוע בו, אני מרגיש. הוא התקרב למקום, אני חושב שמרצ'נדייז כבר היה נפגע.
אני לא חושבת שדווקא זה מה שהם הסבירו לו, אני חושבת שהם הסבירו לו פשוט של אנחנו פה איתך, כלומר מבחינתנו שהוא יהיה הסיפור הכי גדול.
כן, הוא הכוכב.
אז אנחנו בעדך, ואתה רצית שהבן שלך ירוויח הרבה כסף, ומבחינתנו זה טוב שהוא יהיה כוכב וירוויח הרבה כסף, אז אין...
התפקיד העיקרי שלו זה לגרום לאוהדים ולהנהלה בפילדלפיה להצטער על הבחירה שלהם.
אוקיי, בוא נעבור לפילדלפיה.
קדימה.
אפרופו, לונזו בול הוא פוינט גארד קלאסי, כזה שמניע את הכדור, מזיז את הכדור, יש לו זריקה מאוד משונה, הוא לא זורק הרבה, אבל כשהוא זורק, אז בדרך כלל הוא קולע, וזה בדרך כלל מרחוק. זה מעניין מאוד.
לונזו בול נבחר במקום השני בדראפט, פילדלפיה עשתה מהלך כשהחליפה עם בוסטון 3-1, כי היא רצתה את מרקל פולץ. ומלבד מרקל פולץ יש לה את סימנס, ויש לה את ג'ואל אמביד, והביאה את ג'יי ג'יי רדיק. פחות או יותר, פילדלפיה החליפה את כל הקבוצה, ועברה מקבוצה ששוב רוצה לבחור גבוה עם טנקינג, לקבוצה שמתיימרת לנצח 40 משחקים בעונה, לפי לווגאס. מה הסיפור הכי מעניין בקבוצה הזו השנה?
אני חושב שג'ואל אמביד זה הסיפור הכי מעניין בקבוצה הזאת, בגלל שהפוטנציאל שלו הוא ענק. קודם כל, הקבוצה, גם כן, זה קבוצה של רוקים, יש אליה תקרה די נמוכה. אבל אם הם יגיעו באמת ל-40 ניצחונות, בוא נגיד שזה יהיה מאוד מרשים. אבל ג'ואל אמביד, כמה נתונים על ג'ואל אמביד. כשהוא היה על המגרש, הוא היה רק 31 משחקים, שבהם היה לו הגבלת דקות. כלומר, הוא שיחק פחות מ-25 דקות במשחקים האלה.
31 משחקים בשלוש שנים. כולן בעונה השלישית, אבל כן.
לשם השוואה, גרג אודן, שאנחנו יודעים שהיה הפלופ אחד מהגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, הוא שיחק 51 משחקים יותר מג'ואל אמביד בשלוש שנים הראשונות.
אבל היה הרבה פחות מרשים.
לא משנה. העובדה היא, אמביד לא שיחק, אבל כשאמביד היה על המגרש, פילדלפיה הייתה, שהיא הייתה אחת מהקבוצות הגרועות בליגה, הובילה על כל יריבה שלה ב-3.2 נקודות.
כאילו סימן פלוס 3.2 את הספרד.
כן, על 100 פוזשנים. ובהגנה, היא הייתה עם הגנה יותר טובה פר פוזשן מאשר סן אנטוניו ספרס.
ואז עולה השאלה.
שזה הגנה הכי טובה בליגה.
אז אתה רואה את המספרים האלה, ומן הסתם גם החבר'ה בפילדלפיה ראו, והוא כוכב ענק ואישיות גדולה והכל, ואז הם מציעים לו חוזה של 150 מיליון דולר, לא כזה
פשוט,
מלא דברים, החוזה אפילו יכול להגיע ל-170, אם הוא יזכה באחד מהחמישיות, או ה-MVP, או כל מיני כאלה.
יש כאילו את האקספנשן, אבל זה כבר...
לא משנה, 150 מיליון דולר לחמש שנים, האם אי פעם היה בהיסטוריה של הספורט חוזה למישהו שהוא כל כך פציע בגודל כזה?
מישהו עשה חישוב בדרינגר, שהוא בעצם מקבל 182 אלף דולר על כל דקת משחק שלו.
עד עכשיו.
עד עכשיו. וזה כאילו מדהים.
מפחדים לאבד אותו. כלומר, זה לא קשור בהכרח למה שהוא עשה, אלא זה קשור למה שהוא יכול לעשות, או למבנה של הליגה.
וגם למבנה הכלכלי, כי בעיר כמו פילדלפיה יש אפשרות למועדון לגדול, והוא שווה את הכסף. אתה מסכל תשואה עצומה, במקרה הכי גרוע, איבדת 150 מיליון דולר ותקעת את התקרה
גם
שכר.
גם לא את הכל, כלומר, אם הם יצליחו... כן. שוב,
to
אם הוא יהיה פצוע, אז ברור שהם לא יצליחו להיפטר ממנו, אבל אם הוא יהיה חצי כוח טוב, אז אתה מנסה להיפטר ממנו בעסקאות, בטריידים, ועדיין יש לך את הנכס ביד כדי לעשות משהו.
כן.
מאשר אם אתה משחרר אותו ל...
הסכנה הכי גדולה שהוא יהיה צ'אנדלר פרסונס כזה, שבעצם הוא יהיה אישיות אינסטגרם, שכאילו תשיג כותרות מזה.
ונימה זו, לכו לעקוב אחרי דן בלזריאן של עולם הכדורסל, צ'אנדלר פרסונס.
כן, וואו.
שעושה הכל מלבד כדורסל.
כן. שהוא חותום על חוזה של כמעט 100 מיליון דולר, צ'אנדלר פרסונס.
צריך לתחזק את החיים האלה, לא זול.
כן, אז במקרה הכי גרוע הוא יהיה צ'אנדלר פרסונס, וזה גרוע, כן? זה יהיה מאוד גרוע. במקרה הטוב, הוא יהיה כמו סטף קרי, שבעצם חתם על חוזה של 44 מיליון דולר, כשהוא היה פצוע עם קרסוליים מזכוכית, ובעצם הם קיבלו MVP במחיר ממש נמוך.
אבל פה זה לא מחיר נמוך. פה בוודאות זה המקס קונטרקט.
זה יכול להיות מחיר נמוך.
אם הליגה תרוויח הרבה יותר, כן.
לא, זה יכול להיות מחיר מאוד נמוך בשביל שחקן כזה.
כן, אתה אומר, התמורה לחוזה הגדול יכולה להיות גדולה, אבל בוודאות זה מקס קונטרקט. אין הרבה מקום למשחק אחרי החוזה הזה. הוא חייב להיות ממש טוב בשביל הקבוצה.
הוא גם חייב להיות ממש טוב בשביל להרוויח את הכסף.
כל הכסף בחוזה הזה.
מעניין לראות את ג'יי ג'יי רדיק, שמגיע מקבוצות טובות לקבוצה כזו במזרח החלש. לראות אותו, אתה יודע, מוביל את החבר'ה האלה, מוקף ב... אתה יודע, בהיעדר מילה אחרת, באנשים שחורים וגדולים ומוכשרים, והוא כזה לבנוון קטן מלוס אנג'לס.
קודם כל הוא ב-NBA, הוא היה מוקף בשחורים גדולים לאורך חייו. אני לא יודע כמה ג'יי ג'יי רדיק...
הוא ממשכה הכי גבוה, נכון? מלבד אמביד?
כן, אני חושב... לא, כאילו אמביד עדיין לא מקבל את השכר הזה.
אז ג'יי ג'יי רדיק ממשכה הכי גבוה, 22 מיליון.
מעניין יהיה לראות את פילדלפיה בכלל, כי יש פה... כי יש גם את בן סימונס וגם את מרקל פולץ, שניהם רוקים, בעצם בן סימונס היה פצוע. מרקל פולץ שינה את הזריקה שלו במהלך הקיץ, והזריקה שלו נראית נוראית. אני לא כל כך מובן למה הוא עשה את זה, כי הוא היה באחוזים טובים מאוד וכו', אבל כנראה בגלל איזושהי פציעה או משהו שהוא היה צריך לעשות את זה. בן סימונס גם כן, אפרופו פוטנציאל, יש לו פוטנציאל, הסילינג שלו זה לברון ג'יימס. כן, זה באמת, הוא ענק, והוא מניע את הכדור טוב, והוא הוא נראה בלתי עציר כשהוא נכנס לקצב.
הרבה מהפרשנים בארצות גם מקווים שנכון שהוא רוקי ולא שיחק, אבל הוא כביכול live the NBA life, הוא טס עם הקבוצה, הוא ראה איך זה עובד, הוא ישב שורה ראשונה על המגרש, מקווים שזה קצת יוריד את הבעייתיות בלהיות שחקן שנה ראשונה, וההלם וההבנה של לאן אתה נכנס, לא בטוח שזה הרבה לבנות עליו, אבל זה מה יש להם. כלומר, לנסות לקוות ש... הכניסה שלו תהיה יותר חלקה, כי הוא כבר מסתובב שם כהנה וכהנה שנים.
חסר לי עוד סדרות ריאליטי, שקצת לראות את החברה האלה. אתה יודע אם אפשר כמו שיש את בולרס, רק אמיתי יותר?
יש את Uninterrupted, את החברת הפקה של לברון, שמנסה לעשות לך את ה...
כן, אבל חסר לי יותר, אתה יודע, כמו שיש נגיד ב-UFC וכאלה, שהם מראים את החיים של הלוחמים נגיד לפני קרבות.
יש Hard Knocks של הפוטבול.
אני מדבר על ה-NBA, כי ה-NBA זה קלאסי, כי הם טסים באמת, זה חיים מאוד מעניינים, אם אפשר לקבל את הצעה אליהם.
אז זהו, רוב השחקני NBA אומרים שהחיים לא ממש מעניינים, כי הם טסים. ואז הם הולכים למלון.
אני חושב שהגדרה שלהם ללא מעניינים משולם שלנו.
לא,
אתה רואה שהם בטוויטר, כלומר, בלילה הם בטוויטר, הם לא, אתה יודע,
זה מהזמן הם לא יודעים איפה הם נמצאים.
דורן מתחזק 12 חשבונות.
הם תמיד אומרים שעד שהם לא מגיעים לפעמים לוידאו סשן, כאילו בצהריים שלפני המשחק, הם לא תמיד סגורים על איזה עיר הם נמצאים, ורק אז כשמדליקים וזה כזה, דיטרויט, אנחנו משחקים היום נגד דיטרויט.
גם זה מעניין. שמו השחקן נגיד ראות מדבר על החיים האלה, זה די מעניין.
אני חושב שדורן דיבר כאילו,
עשה ריאל אדרים. סדרת פודקאסטים כדי להסביר איך נראים החיים האלה.
אבל תראה, פעם כשאתה קורא סיפורים על נגיד בוסטון סלטיקס הגדולה של לארי ברד וכולי, אז הוא היה ממש, אתה יודע, כאילו, לארי ברד היה הולך לברים והולך מכות שם עם ברים, מגן על חבריו לקבוצה, הם היו שותים ביחד ואתה יודע, הם...
כן, שרס ברקלי, אין מאוד חשפנות שהוא לא מכיר.
כן, אבל...
אפילו שקיל היה מארגן מסיבות תמיד בכל עיר שהוא היה בא, היה
כזה... מה זה אפילו? הוא היה פאקינג ראפר.
לא, האמת, זה כאילו במאה ה-21.
המשחק קונסולות הכי גדול של 95.
כן, ומייקל ג'ורדן היה עם הקטע של האימורים וכו'. אז הליגה היום כל כך נקייה, והחבר'ה כל כך מקצוענים.
כי מצלנים אותם בכל מקום.
גם יש את ה... אתה יודע, את ה-social media. אתה לא יכול להיות במועדון לילה לפני, כי יעלו צילומים שלך. אז החבר'ה האלה הם בפלייסטיישן הרבה, והם, אתה יודע, הם משחקים, והם שומרים על הגוף שלהם בקטע היסטרי, בגלל שהם יודעים שהתחרות שלהם, כלומר, השחקן שמתחרה מולם...
אני לא מחפש בהכרח ג'וס, תן לי אפילו את האימונים שלהם.
בסדר, השחקן שמולם, כן, גם בקבוצה וגם נגדם בקבוצה אחרת, הוא הרי יתאמן יותר, כלומר, כל האתוס של העבודה הקשה וכולי, זה משהו שהוא מאוד חזק בקרב השחקנים האלה.
גם הניסיון להעריך את הקריירות. הם רואים עכשיו את השחקנים שמגיעים ל-38, 39, 40.
לברון ג'יימס, שמשקיע $1.5 מיליון
בכדורים ששיר צדק לא יכול לחלום עליהם בכלל. טוב, וושינגטון. תן לי שואל לפתוח שאלה טריוויה.
למה וושינגטון? כאילו, איך הגענו לוושינגטון?
אנחנו קופצים כזה. אתה תסכם מסמך. אנחנו קופצים בצורה קראית לגמרי. מתי פעם האחרונה וושינגטון ניצחו 50 משחקים? השנה שעברה ניצחו 49, הם היו קרובים. פעם שעברה שוושינגטון ניצחו 50, הסתכלתי על ה-60 שנה האחרונות, היה להם עונה אחת של 60.
1978?
68, כן, כתבת לך שם את זה?
לא, אני לא ידעתי דווקא.
ב-74 הם ניצחו לפי דעתי 60, ואז ב-78 ניצחו 54, הפסידו בגמר, ומאז יוק. שנה שעברה הם ניצחו 49, האם השנה הם חוצים 50? הנה משהו, הנה הסיפור המעניין של וושינגטון.
יאללה, נגיד כן, כי המזרח כל כך חלש.
כן, זה בערך הרציונל פה.
אוקיי, קודם כל יש להם את אחד מהגארדים הכי טובים בליגה, אולי הגארד הכי טוב בליגה, ג'ון וול, שהוא, אפרופו הסיפור, כתבתי את הסיפור שלו לא מזמן בפייסבוק, הסיפור שלו הוא סיפור קשה נורא, כלומר, הוא רוב השחקנים, אנחנו נגיע לשחקנים שהיו הכי לואו בחברה האמריקאית, ג'ון וול הוא אחד מהם. בדרך כלל רוב השחקנים של ה-NBA הם ממעמד הביניים פלוס. כלומר, יש לך כן את השחקנים...
הרבה בנים כבר של שחקני NBA.
נכון. יש לך שחקנים כמו לברון ג'יימס, כמו ג'ון וול, כמו קריס דן, שאנחנו נגיע אליו גם כן, שממש גדלו בעוני מחפיר בשנים הראשונות. דוויין וייד, נכון. יש כמה שחקנים כאלה. ג'ון וול הוא אחד מאלה, שאימא שלו בעצם גידלה אותו לבד, אבא שלו היה בכלא, אבא שלו יצא מהכלא מוקדם יחסית, בגלל שהיה לו סרטן, ואז ג'ון וול ראה אותו מת מסרטן. סיפורים נוראים, אבל הוא באמת הצליח, למרות אישיות מאוד, נגיד, לא מגובשת בצעירותו, הוא גם כן היה מעורב בפשעים כאלו ואחרים, אבל הוא כן הצליח לצאת מזה, והוא הפך, he's a self-made man. אגב, אפרופו המקצועיות והעבודה הקשה וזה, אחד מהדברים שהכי מרגיזים את הספורטאים, זה שאומרים להם, נותנים לכם $1 מיליון, אתם מיליונרים, אתם, אל תדברו על שום דבר חוץ מספורט, כן? אז זה הדבר שהכי יכול להרגיז את השחקנים האלה, בגלל שהחבר'ה האלה עבדו כל כך הרבה יותר קשה מרוב המיליונרים, שמכירים שרובם ככולם גדלו לתוך בתים של מיליונרים.
בטח אני שירש את זה.
כן, כן, רוב המיליונרים בימינו, סטטיסטית, הם כן? חבר'ה לא סלף-מייד.
אוקיי.
מה לעשות?
לא, זה הגיוני, כי אם הכסף לא נעלם בירושה, אז מן הסתם הוא כן. עובר הלאה לדור.
אוקיי, אבל בואו, שנייה מקצועית. תראה, וושינגטון יש להם חמישייה, אולי אחת מהכי טובות בליגה. באמת, אם אפשר להשוות אותה אפילו ליוסטון.
שמרו את פורטר, יש להם את ביל.
ביל, פורטר, גורטט,
וול. מה נשאר לגורטט בין הסחוס?
הוא סנטר קשוח וזה, זה קצת...
ביל סימנס אמר שזה החסימן הכי אפקטיבית בשנים האחרונות בליגה.
כן.
תקבו, הנה עוד סיפור לקובי וושינגטון, תראו אותו זז בחסימות.
כן. יש להם את מרקיף מוריס, קלי אוברה.
יש להם את שתי המוריסים.
לא, מה פתאום?
אני צוחק, זה קטע של, אתה יודע, שהם מתחלפים
כשצוחק.
מישהו שאל, אגב, בפלי אוף, אם הם יכולים להתחלף, אם אחד נפצע, ואם יש סיכוי שמישהו ישים לב.
יש להם אותם קעקועים, כאילו הם אנשים, יש להם אותו חשבון בנק.
לא, זה קטע מאסקימו לימון, הסיפור של השני האחים האלה, זה לא אנשים אמיתיים.
אבל אז אתה מסתכל על שאר השחקנים, קריק פיליפס, טים פרייזר, שלדון מק, אתה יודע, זה לא השחקנים ש... שיחזיקו אותך מעמד.
הם מהפועל חיפה של ה-NBA.
אני חושב שתהיה להם בעיה בעומק, ואני לא יודע, כאילו שנה שעברה הם היו מאוד בריאים, ג'ון וול וביל, הם כמעט ולא נפצעו בשנה שעברה, הגיעו למשחק שביעי נגד בוסטון, הפסידו, אני לא יודע אם הם יכולים להישאר בריאים, כאילו אם ג'ון וול נפצע לחודשיים, הם לא יגיעו ל-50 ניצחונות, כאילו, וזה סביר להניח. או ביל, כן.
וגארדים בליגה הזו בגלל... ראיתי בנטפליקס, יש סדרה בשם אבסטרקט. שמעת עליה?
ראיתי את ה...
את ראיתי זה בזה. אז זה מדבר על מעצבים ומעצבות, כל פרק זה על מעצב ומעצבת אחרת, והפרק השני זה על המעצב נעליים הראשי של נייקי. והוא עבר פציעה נורא קשה, הוא קופץ במוט, הוא קפץ במוט, והוא התרסק מהמוט.
אוי ואבוי, תמיד תהיתי...
אם זה קורה?
לא אם זה קורה, באיזה שלב באימונים שלך כילד, הרי כשאתה מתחיל לשחק כדורגל בסדר, אתה משחק כדורגל, מתחיל וזה קורה. באיזה שלב אומר לך, אוקיי, הגיע הזמן לעבור למוט הגדול?
אז אצלו זה היה במכללה, והמאמן שלו במכללה היה המייסד של נייקי.
וואו.
שזה כיף. שישב מתחת לבליצ'רס.
ביל בברמן.
ותפר נעליים, והבחור הזה התרסק עם ממות, והלך לו הקרסול, נשבר לו הקרסול, והמלגה שלו ללימודים הייתה תלויה בזה, בספורט. אז המאמן שלו הכין לו נייקי מיוחד, שיפצה על הקרסול השבור שלו.
וואו.
נייקי אישי, והוא לקח אותו לעבודה, הוא המשיך ככה, הוא בעצם מימן את הלימודים עם המלגת ספורט, ונהיה המעצב של נייקי, ואתה רואה את כמות המחשבה, זה גורם לך להעריך מחדש לעלי ספורט.
כן.
הכמות לחץ שיש, אתה יודע, על גרדים היום, למה התחלתי זה? כי גרדים, התנועות המהירות האלה, אתה רואה כמה, כמו דרק רוז שנפצע, כל מיני כאלה, הוא אומר ששחקן כדורסל היום, הם צריכים לקשור את הנעל נורא נורא חזק, בגלל כל השינוי כיוון, ואין, שלא יהיה מקום. וזה יוצר מלא בעיות. מתברר שזה יוצר מלא בעיות לכף רגל, לכף רגל נהרסת.
כן.
אז לא פלא, אתה מסכן על
ביל. הם מפעילים, הלחץ שמגיע, הקפיצות והמהירויות, זה לחץ אדיר, ובגלל זה...
לא, עצם העובדה שאתה מקבל את האימפקט, עצם העובדה שאתה קופץ ונוחת, קופץ ונוחת על הכף רגל, זה כמו שאנחנו מגלים היום שנגיחות בכדור בכדורגל, יש לזה מחיר, אז גם לכף רגל של שחקני כדורסל.
רואים את זה גם בשינוי כיוון, כשאתה לוקח סטילסים ממשחקים, אתה רואה לפעמים את הקרסול שלהם בזווית מלאה, כאילו, ואתה אומר לעצמך, אם אני אעמוד עכשיו ואני אנסה להכניס את הרגל שלי לזווית הזאת, אני בחיים לא מצליח.
אז מהבחינה הזו, לאמר על וול, גם חוזה מקסימום, ואין להם הרבה, יש להם את וול, ביל ופורטר, מהבחינה של שחקנים ממש ממש טובים, כולם בחוזים נורא נורא גבוהים, ואתה אומר, איזה, אתה יודע, מבחינה כלכלית, מבחינת מדעי הכלכלה, איזה אימורים מעניינים אתה עושה, כשאתה מקים קבוצה, האם אתה הולך לעשות קבוצה שהיא, זה ה-spread thing כזה, אין הרבה כישרון אצל שחקן אחד, או שאתה מרכז אותו אצל שניים שלושה שחקנים?
אנחנו רואים שבהיסטוריה של ה-NBA אתה חייב את
הכוכבים הגדולים.
אתה חייב שניים שלושה שחקנים, אפילו ארבעה בימינו. אפרופו, שאלת באיזה גיל מחליטים להיות קופצים לגובה, נגיד?
לא, אני מעיין שאלה.
אני שאלתי באיזה שאלה מעלים אותך לגובה.
אז אני אומר, שטפל הום שהיה אלוף העולם בקפיצה לגובה, והוא היה ממש ממש בחור נמוך יחסית.
אף אחד לא מכיר אף אחד מחוץ בבובקה, מאיפה הבאת את השם הזה?
שטפל הום, קפיצה לגובה, מה? הוא היה אלוף העולם בקפיצה לגובה.
הוא מקורוסאו.
הוא משוודיה. אז הוא החליט להיות קופץ לגובה בגיל 4, הוא הסתכל על השוודי, שכחתי את השם שלו, הוא הסתכל כאילו
על... יוגנוס יוגנסון, כן. אף אחד לא יבדוק את זה, בוא נמשיך.
לא, סליחה, הוא לא הסתכל על השוודי, הוא הסתכל על גרד וסינג ממזרח גרמניה, והוא התאהב בקפיצה לגובה שלו, והוא אמר, בגיל 4, הוא אמר, אני רוצה להיות... גובה, קפיצה לגובה. הוא אמר, אני רוצה להיות קופץ לגובה. ולמרות שהוא היה ממש נמוך, הוא 1.70 ומשהו, הוא הגיע ויהיה אלוף עולם,
בגלל עבודה קשה.
הם בדרך כלל 1.90 פלוס.
הרוסייה הזו ששוברת שיאים כל פעם במילימטר כדי לקחת הפרס, היא נורא גבוהה.
אני חושבת, אם אני לא טועה, דיברנו על זה עכשיו, היינו באצטדיון האולימפי ההיסטורי, אם אני לא טועה, הוא השחקן שכאילו, השחקן, הקופץ שכאילו קפץ הכי הרבה ביחס לגובה שלו.
וואלה?
כן, כן. שטפל הום הוא הכי גבוה. טוב, אפרופו שטפל הום, אני רוצה שתזכרו כמה שמות, ואז אנחנו נעבור לדבר על זה. מייקל פורטר ג'וניור, לוקה דונצ'יץ', מרווין בגלי, דיאנדרה דייטון, מוחמד במבה.
אוקיי, השחקנים האלה שמנית, כולם בדראפט הקרוב.
וכולם הולכים להגיע, אחד מהם הולך להגיע לאטלנטה. למה? אנחנו מדברים על אטלנטה עכשיו. אני לא חושב שהייתה קבוצה עם פרוספקט כל כך, כלומר, אני לא חושב שיש קבוצה עם כל כך מעט כישרון, שמכירים, כלומר, כשמסתכלים על אטלנטה...
חכו עוד, שיקגו תכף נגיע אליכם.
עשו שם פירוק מרשים של הקבוצה שהייתה שם.
כן, מ-60 ניצחונות לכלום בפיטה.
ולא ברור למה זה, כאילו הם הרימו ידיים אמצע הדרך.
כן. בוא, עזב אותם הורפורד לפני שנתיים, עזב אותם עכשיו...
קייל קורבר שנה שעברה לקליבלנד. פול מילסה בדנבר.
פול מילסה בדנבר, כן. הם נשארו עם... השחקן שמרוויח הכי הרבה הוא, רק שנייה,
הוא מביא המגבות. ג'ים ג'ימי.
לא. דוויין דדמון, שהיה בסן אנטוניו בשנה שעברה, סנטר בן 28, הוא מרוויח... סליחה, לא. לא, הוא מרוויח, סליחה. דניס שרודר, הוא מרוויח הכי הרבה.
ברור, דניס שרודר עם איזה 20 מיליון, לא?
לא, 15 מיליון, ומיד אחריו, מיילס פלאמי.
אתה ראה את המשחק שלו נגד ישראל?
שרודר היה מצוין.
נכון. גם קנט בזמו.
הוא נראה כאילו כמו חר הילד, הוא נראה כמו מישהו שלא היה משוחח אף פעם.
שמעתי הרבה ניתוחים אחרי, דווייט הווארד עזב, ואז סיפרו שהיה חגיגות בחדר ההלבשה, כאילו באמת תגובות פיזיות של יש, איזה כיף. ואז אמרו, וזה קבוצה שדניס שרודר משחק בה.
כן.
כלומר, היה מישהו שנוי יותר בחדר ההלבשה מדניס שרודר.
הוא נראה כמו שחקן על, רק שצריך לסדר את הראש איכשהו.
הוא לא יסדר את הראש בגיל הזה, אבל...
לא, לא יסדר את הראש, הוא מסתובב עם פמליה, אומרים שהיא גם הייתה איתו בארץ, כאילו מעצב שיער וחברים וזה.
באמת? ליטרלי?
ליטרלי פמליה.
מה הסיפור של דניס שרודר? הוא גדל בגרמניה?
כן.
ויש לו פמליה גרמנית?
לא, לא, לא.
הוא אמריקאי. הוא השיג פוסטי אמריקאי?
כן, הוא אמריקאי.
אפרופו, הוא היה מעורב בחבטות.
חבטות?
חבטות, כן.
דניס שרודר היה מעורב בחבטות.
כן, לא, הוא כאילו מהסיפורים של פעם, של כאילו מסתובבים חבורה, והם כולם כאילו מסתובבים לך בחדר הלבשה, ואתה צריך עוד לחיות עם זה.
יו, אני מדמיין את הסדרה אטלנטה, אחרי רק עם דניס שרודר.
ועדיין אומרים ש... כאילו, שהיו חגיגות בחדר ההלבשה שהאוורד הלך, ואת שרודר מחבבים
שם. הוא חגג, בטח. כי יש בן אדם הרבה יותר גדול וחזק ממנו שהוא דיק.
השחקן השני הכי מרווח באטלנטה הוא קנט באזמור.
זאת אומרת, יש להם הרבה מקום מתחת לתקרה?
יש להם הרבה מקום, אבל זה לא משנה.
יש להם רק מקום.
כן, יש להם רק מקום. השחקן הכי טוב לפי דעתי.
אתה חושב ששחקנים כמו דונצ'יץ' או כל מיני כאלה... דונצ'יץ'? דונצ'יץ' או כל מיני כאלה מתבאסים? שהם מבינים שיטת הדראפט, הם מבינים שיכולים להגיע ל...
אני לא חושבת שזה רע להגיע לאטלנטה, אני פשוט קצת לא ברור מה הם עשו שם, כאילו...
יש להם את פרינס, שהוא היה אחד מהרוקים המפתיעים של השנה שעברה, רוקי או שחקן
שם... ובודנהולצר עדיין מאמן טוב,
כן.
לא ש...
כלומר, יש להם... והם הביאו ג'נרל מנג'ר חדש מגולדן סטייט.
הם אמורים לצח איזה 12 משחקים השנה.
כן, יש, יהיה תחרות ביניהם קשה, מי קבוצה יותר גרועה, הם או שיקגו?
אז בוא נדבר שנייה, בוא נכניס גם את שיקגו,
אז נכניס, כן.
בוא נצבע גם את שיקגו באדום.
קודם כל יש להם את קריס דן, שהסיפור שלו, אפרופו לואו לייף וחיים שוחים.
לא לואו לייף במובן של...
לא, לא לואו לייף במובן, הוא פשוט, אפרופו הג'נרל מנג'ר של אטלנטה זה טרוויס שלנק, שהוא הגיע מגולדן סטייט, אבל...
קריס דן נבחר לידי מינסוטה, מקום חמישי.
כן, קריס דן נבחר לידי מינסוטה, רוקי יחסית מבוגר, בן 22. סבל מכמה פציעות בקריירה שלו, גם בכתף, גם ברגליים וכאלה, אבל החיים שלו הם חיים שהכינו אותו, בוא נגיד, לאתגרים קשים. הוא גדל עם אמא שהייתה פושעת, האמא נכנסה לכלא כל הזמן, וכשהיא נכנסה לכלא, הוא לא רצה ללכת למוסדות רווחה, והוא ואח שלו בעצם עשו הסלינג.
הוא בבז מהסמויה?
משהו כזה. בגיל 8, גיל 9, 10, הוא שיחק אחד על אחד עם אנשים, ניצח אותם, הרוויח כסף, הלך לקנות עם הכסף הזה אוכל. האח שלו עשה הסלינג בדייס, במשחקי קוביות. כלומר, הם חיו חיים ממש הסמויה. ואז אבא שלו הגיע לקחת אותו, אמא שלו ברכה עם שני הילדים כשהם ממש קטנים, היא ברכה עם שני הילדים.
איפה זה? מאיפה? זה מי גדולה?
היא ברכה לאלכסנדריה וירג'יניה מניו לונדון קונטיקט. אבא שלו
התחיל... איזה מקומות שאתה לא חושב עליהם בתור...
בתור בעייתים. כן, חשבתי שהוא גדל בשיקגו.
ברור שהוא לקח כסף לכולם, כי הוא גדל במקומות שיש בהם רק, אתה יודע.
הוא גם גנב, כלומר, הסיפור חיים שלו הוא סיפור חיים די מדהים של קריס דן, ואני חקרתי עליו, כי אני עושה איזה קטע קטן עליו לפייסבוק, כי הסיפור שלו פשוט מדהים, אז אתה יודע, אתה אומר, שהבן אדם הזה מגיע לשיקגו, ועכשיו הוא גם כן פצוע, והוא אמור לחזור עוד נגיד 6 שבועות, משהו כזה. הוא מגיע לשיקגו לסיטואציה מאוד קשה מבחינה ספורטיבית, אבל fuck that, כאילו, יש לו פרופורציות בחיים, אתה יודע, הוא יודע...
זה גם עיר שמלאה באנשים שמבינים את החיים האלה.
בדיוק, אני חושב שהוא כן התחבר לקבוצה הזאת, אני חושב שלשיקגו כן יש עתיד, לפחות העונה, טיפה יותר טוב מאשר אטלנטה, בטח אחרי בחירה דראפט גבוהה, דונצ'יץ' או פורטר או בגלי.
למה הם בחרו לכל הרוחות הפיני הזה?
הם לא בחרו, מינסוטה בחרה והם עשו טרייד.
לא, הם הביאו, אבל הם בחרו להביא את לורי מרקנן.
כן, אבל...
לורי?
לא, לא, לורי מרקנן כאילו נבחר, ואז הם העבירו אותו. הם העבירו את הבחירה מספר 16 ואת בטלר למינסוטה, והם קיבלו את לורי מרקנן.
אתה בטוח?
אני די בטוח.
אתה רוצה לעצור שנייה לבדוק את זה? אני חושב שהם בחרו אותו, שהם קידמו את עצמם למקום 8 ובחרו את לורי מרקנן לפני, שהיה להם אחרי זה את דניס, את דניס סמית ג'וניור. תבדוק את זה, בזמן שאני מדבר.
לא, selected by the Minnesota Timberwolves, כן. לא, לא, הוא selected by Minnesota
Timberwolves. טוב, אם אנחנו פספסים משהו, תקנו אותנו איפה שאתם רוצים, תקן אותנו.
כן, בכל מקרה, אגב, לורי מייקרן נראה לא רע
באליפות עכשיו.
באליפות ובמשחקי קדם עונה. תראה, הסילינג שלו, כן, זה להיות דירק נוביצקי הפיני. אני לא יודע אם הוא יהיה ברמה הזאת, כי אני חושב שהוא די soft. כן? אבל הוא 2-13 שיודע לקלוע לשלוש, יש לו יכולת כדרור לא רעה בכלל, כלומר יש שם איזה
היה
פוטנציאל.
היה להם גבוה, אתה יודע, אירופאי, מירוטיץ' שיודע לקלוע שלשות.
עדיין שם?
עדיין שם.
כן, אני אומר, היה אחד כזה בשנים האחרונות.
הם היו מרוצים ממנו בהתחלה. זה לא
מה קרה שם?
מהרגע הראשון.
היה ממש כיף לראות אותם, כי אחד שעוקב אחרי המשחקים של הקבוצה, היה כיף לראות אותו, ופתאום ירד לספסל.
כן. אני חושבת שהיה שם פציעה באמצע, ואז הוא...
אתה חושב שיש מאמנים בהם בשם דושים. או שחקנים שם דושים. מישהו יצא שם דוש, אני אומר לך, יש שם איזשהו סכסוך אישי. הקבוצה הזאת מאז 2008, מעל 500, זאת אומרת, מעל לפחות 41 ניצחונות בשנה, מגיעים לפלייאוף כמעט תמיד. 2008, פעם אחרונה שהם לא הגיעו, זו הייתה השנה שהם בחרו את דרק רוז.
כן. הג'נרל מנג'ר, ההנהלה שם היא קצת בעייתית. זה מאוד בעייתית. למשל, הם אמרו, אנחנו רוצים שחקנים אתלטים וכו', והם בחרו את לאורי מרקנן. לא הם בחרו, הם כאילו הביאו את מרקנן. יש להם כל מיני שם שחקנים שאתה אומר, אוקיי, זה לא בדיוק...
גם המערכת יחסים בקיץ, עם איך שג'ים באטלר שמע על הטרייד, עם דוויין וייד.
יש להם את ג'ון פקסון, שהוא השחקן לשעבר, והוא הנשיא לענייני כדורסל, והג'נרל מנג'ר הוא גר פורמן.
הוא היה סטיב קר הראשון.
סטיב קר הראשון. סטיב קר הראשון, זה טוב. כשמסתכלים על הקבוצה, באמת, ג'סטין הולדי אמור להוביל אותה. זק לוין, שהלך לו הרצועה הצולבת ולא יודעים איך הוא יחזור. זו תפוצה שלא תנצח הרבה משחקים, והתחרות שלה עם אטלנטה תמיד תהיה יותר גרוע.
אז לא, זה לא רק מול אטלנטה, בוא נוסיף גם את אינדיאנה לסיפור הזה. אינדיאנה בגדול קבוצת הבנים של, הבן של סבוניס, הבן של ליף, כל מיני חבר'ה שהיו פעם שחקנים גדולים באירופה ובארצות הברית, הבנים שלהם הגיעו גם לליגה, מה שדיברנו עליו שלא כולם גדלים בבית בלי כלום.
ההפך, הרוב גדלים בבית עם משהו.
בויאן בוגדנוביץ' שם, מיילס טרנר, זה קבוצה שאתה אומר, אם יש מלא עצים, אז זה גדול, כי יש מלא חוטבי עצים, זה גדול, אבל מי קלע שלושות?
ויקטור אלדיפו אמור להוביל את הקבוצה הזאת, כשחקן הכי, התקפי הכי מוכשר, זאת בעיה.
הוא אף פעם לא היה, אתה יודע, גם באורלנדו, גם באוקלאומה, הוא תמיד היה שחקן כזה שכביכול מגן מעולה, לא בדיוק שם נקודות כשצריך.
כן, הוא, אתה יודע...
זורק מעט יחסית.
בויאן בוגדנוביץ' אולי? הם בונים על זה? כאילו מספרי אירופה כזה?
אני לא רואה מישהו שמגיע מאירופה, כמה שהוא טוב, ומצליח להיכנס לליגה הזאת, ל-NBA, בטח 82 משחקים ולהוביל קבוצה. אינדיאנה גם
כן... טי-ג'יי, ליף אשכר יכול להעמיד ממוצעים של 10-10 בקבוצה הזאת.
כן?
הוא יכול את הטיילר הנסבו החדש. אבל זה משהו.
יש לה הרבה...
אני משווה רק לבנים ללבנים.
כן, זהו.
זה קטע מאוד גזעני.
אגב, דריל מורי אומר שאסור להשוות, כשהוא מבקש שישבו לו שחקנים, אז הוא אומר, אל תשבו לי באותו גזע, אני רוצה מגזע אחר.
נו, באמת.
באמת, הוא אומר את זה. הוא אומר שזה...
ואני חייב אסיאתי בקבוצה.
לא, לא, הוא לא אומר את זה. הוא אומר, כי הכי קל לנו, בתור אנשים, אפילו לאנשי מקצוע, אנחנו רואים לבן גבוה, כן, הוא דירק נוביצקי הבא.
הבנתי מה הוא מנסה להגיד. הוא
אומר, תשבו מספרים.
בקל, אנחנו הולכים בקל, מה נראה כמו מה נראה.
קוקי, קבוצה... הוא נכנס לחדר ואומר, תביא לי תמונה שכל הלבנים בליגה, אני צריך להבין מול מי אני עומד פה.
אוקיי, קבוצה הבאה שתהיה נורא גרועה, ניו יורק ניקס. ואנחנו, אני רק רוצה, לפני שאנחנו נדבר על השחקן הכי טוב שלהם, אני רוצה לדבר על שני שחקנים שהגיעו מאוקלאומה. הם נפטרו מקרמלו אנטוני, שזה מבורך, כן? מבחינת קבוצה שרוצה להיבנות מחדש. אבל סקוט פרי, שהגיע להיות הג'נרל מנג'ר אחראי על הבניית קבוצה, הוא דיבר על זה שהוא רוצה לקבנות קבוצה הגנתית, כאילו אם לפי הרוח של ניו יורק ניקס שתעשה הגנה, ואז הוא הביא את אנס קנטר, שהוא הסנטר פאורפורד עם ההגנה הכי גרועה,
אבל המודעות פוליטית הכי גבוהה.
כן.
ממש ריחמתי עליו, האמת. לא מספיק היה לו את כל מה שהוא עבר בשנה האחרונה, הוא התחבר שם לקהילה באוקלאומה,
ועטפו אותו. אוי לא, הוא עכשיו גר בניו יורק.
בנאדם, עוד שנייה חולפים אותו לתולים אותו באיסטנבול, אז תפתח עליו עיניים.
ואז שלחו אותו לניו יורק.
נורא והיום, לעבור מאוקלאומה לניו יורק. ליבי ליבי לקנטר.
אתה חושב שיש פרובינציאליות בטורקיה סביבו?
ברור.
כאילו עוקבים אחריו?
ברור.
למרות שהוא סנו?
עוקבים אחריו ליטרלי.
נכון, אני חושב שזה זה. אני חושב שיושבים בקהל כל מיני אנשים שאומרים מסתכלים עליו כזה, אני עכשיו עושה כזה דבר עם העיניים, מסתכלים עליך.
שחקן, מסכן. אני אוהב את קנטר, הוא באמת אחלה בחור, הוא נורא הרזה.
אחלה סרטון הוא אלך, ששחררו אותו, יצא קלאס.
כן, הוא בחור קלאסי, שחקן הגנה נוראי, והשחקן הכי גרוע בהגנה, דאג מקדרמנט, הוא עשה השחקן הכי גרוע בהגנה ב-NBA, הכי גרוע הגיע לניו יורק ניקס, אז אני לא כל כך מבין מה הם מנסים, זה קבוצה שהולכת להיבנות סביב פורזינגיס.
כן, וזה היה מדהים שהיה דיבור כביכול, יכולים בכלל לעשות עליו טרייד, אולי הוא יהיה על הבלוק במהלך הקיץ.
זה פיל ג'קסון, היה לו פלשבק ל-LSD.
דאג מקדרמנט זה כמו קייל קורבר?
זה כמו הגנה של איזיה תומאס, אוקיי?
לא, כמו הגנה של קייל קורבר, אתה רוצה להגיד לי, כן?
לא, קייל קורבר לא כזה מגן נורא, כמו מקדרמנט.
פורזינגס.
כמה פורזינגס, כי פורזינגס הוא גם כן אחד מה...
פורזינגס, לא?
פורזינגס.
פורה?
פורזינגס.
האמריקאים
הם פורזינגס. פורזינגס? טוב.
הוא פוטנציאל בשמיים, כן? גם יכולת לקדרר, גם יכולת לקלוע, הוא 2-17?
אני לא מאמין למספרים האלה במילה. זה הכל לצורכי שיווק.
הבעיה היא שכדורסל משחקים חמישה.
בדיוק. ו...
למדיעות הצרפתי.
ניקיטה, איך שקוראים לו. אבל...
שזה עוד בחירה תמועה קצת.
כן, שהם היו יכולים להביא את זה. הוא 2-21, סליחה, 2-21 פורזינגיס. ומעניין לי לראות כמה הוא יכול לשחק, כי הוא גם כן סובל מקצת פריחות, נגיד. פריחות...
עדינות.
הוא לא נראה כאילו הוא גדל נורא במהלך הקיץ.
הוא צריך להתחיל להיות עדין באינסטגרם לפני שהוא מוצא את עצמו באחת מתוך אחת. באמת, לפני ששרון שפור נופלת עליו כמו לפן על אורס, הבחור הזה. זה לא, זה הדבר, זה נמח, זה ייגמר.
תשמע, הוא בניו יורק.
הוא שולח תמונות לא עליי, הוא שולח כאילו את האייקונים הלא נכונים, ברגע לא נכון, אני מרגיש.
הוא יכול...
שזה גם היום כלל ב-NBA, שצריך לעבוד איתם...
ברור. לא, זה באמת, זה 2017, אנחנו כבר לא ב-1981, שאתה יכול לשלוח מה שאתה רוצה למי שאתה רוצה.
כן.
בטח שאתה לא שחקן NBA.
או מועמד לראשות עיריית ניו יורק.
הולך לכלא עכשיו.
כן.
על מה אנחנו מדברים?
על...
אנטוני ווינר.
אנטוני ווינר, ששלח את תמונות של הווינר שלו, גם אחרי שהוא נתפס כמה פעמים, אז הוא אמר, אני מחור. בוא נפסיק עם זה עכשיו. כמו המפיק הזה, ווינשטיין?
ווינשטיין.
שנשלח עכשיו לסנת גמילה מסקס באירופה, דוד, בוא תתחיל בלא לאנוס. בוא תתחיל בלא להטריד מינית, ואז... כן,
אנשים... מישהו אמר שאם הוא... ראיתי ציוץ טוב בטוויטר לנושא של ווינשטיין, שאם זה אותה סנת גמילה שרומן פולנסקי נרשם אליה, אז הוא מקווה שהוא ארז מספיק מזוודות.
אני חושב שגם יש לו מספיק כסף כדי להישאר בסנת גמילה הזאת לכמה שנים טובות.
הם בחרו בפרנק נילי
ניליקינה,
פרנק ניליקינה, שחקן שהיה בינוני ברמת יורוליג אפילו.
הוא ילד בן 18.
כן, אבל אתה יודע, זה מדהים אותי, נגיד בנדר, בפיניקס, שתכף נגיע אליו. מה אתם חושבים? אני לא מבין, אתם ראיתם אותו במכבי?
בוחרים פוטנציאל. בוחרים, אתה יודע, אומרים, רואים בנדר, 7 פוט,
מעניין אותי לראות סטטיסטית עם שחקנים שאתה רואה אותם שהם לא כאלה טובים והם קיבלו צ'אנסים, אם באמת אחרי זה משתפרים בצורה ניכרת.
יש.
הם מאמינים שכן גם. הם הרבה יותר סומכים על המחלקות שלהם לפיתוח שחקנים מאשר כל מה שהם רואים בקבוצות אחרות. כלומר, הם באמת בוחרים פוטנציאל, ומה שהם חושבים שהם יכולים לעשות עם האימונים שלהם, עם המדריכים שלהם, עם...
כן, אתה גם לא בוחר שלהם. רוקי בן 22, אתה בוחר רוקי בן 19, ואתה אומר זה. אבל אני לא יודע
ביזלי,
כמה ניו יורק...
מייקל ביזלי, ג'רד ג'ק, זה כל מיני שחקנים שאתה רואה אותם בסרטים של נטפליקס על צעירים מבטיחים מלפני 10 שנים, זה לא...
צד שני הם הביאו את קוזמינסקס, ואנחנו ראינו אותו עכשיו באליפות, והוא היה מצוין, והיה ממש כיף לראות.
הוא אירופאי אבל.
כן.
הוא אירופאי בשנה ראשונה ב-NBA.
בלאט כבר מאמן אותם? או עדיין לא.
איך קוראים לבחור? רון בייקר, שהוא השחקן שאני הכי אוהב בניו יורק ניקס. רון בייקר? אני כל כך אוהב אותו שאני לא זוכר את השם שלו.
זה נשמע כמו שם של מנחה טוק שהוא בניו יורק. לא, רון בייקר.
הם הביאו את טים ארדווי ג'וניור, הביאו את פרנק ניקוליט, הביאו את מייק ביזלי, הביאו את ג'רד ג'ק, הביאו את דמיאן דוטסון, הביאו את נייג'ל הייז, את ג'מאל ארטיס, את לוק קורן.
כן, הם בנו קבוצה שמאוד מאוד בינונית, אבל רון בייקר, אני אגיד לכם למה אני אוהב אותו, קודם כל הוא מוויצ'ט הסטייט. הוא נראה כמו כוכב, לא כוכב, הוא נראה כמו הרעים בסרטי 80s, סרטי נוער 80s. הוא שחקן שנותן הכל על המגרש, מה שנקרא,
הוא הרע בקראטקיד?
הוא הרע בקראטקיד, כן. עם שיער כזה, הנה תראה איך הוא נראה.
אני מסתכל.
כן.
הוא נראה קצת דוש.
עם הפוני.
כן, אבל הוא הודיע על הערכת חוזה שלו בטוויטר. אף אחד אחר לא הודיע, אפילו לא רוצה להודיע. אני נורא אוהב אותו, כי הוא באמת נותן הכל. ואם אתה רוצה לבנות איזשהו אתוס ניו יורקי חדש, אז רון בייקר כזה, הוא השחקן שאתה רוצה. מעין הרד וורקרים כאלה, אתה יודע, חבר'ה שמוכנים לתת הכל המגרש.
הם הולכים ללכת הכל המגרש ולהפסיד בכוונה מלא משחקים?
כן, לגמרי. הם גם כן, לפי דעתי, במעמדי הטנקינג הגדולים. אני פשוט לא רואה...
יש להם סך הכל עוד שנתיים עם פורזינגס לפני שהחוזה שלו נפתח.
כן, אבל הוא יהיה restricted agent.
הם
יתנו
לו כל מה
שהם רוצים. הם יתנו לו מה שהם רוצים.
לא בטוח שהוא לא ירצה לעבור ללייקרס או משהו.
יכול להיות, אבל אני חושב שהוא כן שמה, ויש כמה בעיות בגלל הסיפור עם פיל ג'קסון, וכל ההיררכיה של ניו יורק קצת מעוותת שמה.
בגדול הסיפור לעקוב אחריו זה פורזינגס. אין פה משהו הרבה מעבר לזה בקבוצה.
ונעקוב עכשיו אחרי קרמלו אנטוני לאוקלאומה. אפרופו, התחלנו עם אוקלאומה, אנס קנטר מגיע לזה. אוקיי, אוקלאומה הולכת להיות קבוצה מאוד מאוד מעניינת לעקוב אחריה. גם בגלל שיש לה את ה-MVP, אחד שמו ראסל וסטברוק, גם בגלל שהם הביאו את אחד מהשחקנים שהם אולי טופ 10 בליגה, פול ג'ורג', והביאו את קרמלו אנטוני כדי שיהיה אולימפיק קרמלו.
הודי מלו.
הודי מלו. איזה שטויות זה, באמת. הודי מלו, בגלל שכשהוא שם את ההודי שלו, אז הוא ממש טוב, הוא לא בכתי. והוא עכשיו מתחמם, הכינו לו הודי מיוחד.
הוא ישב אפילו במסיבת עיתונאים כדי להראות שהוא בא הודי מלו. כאילו זה היה הצהרת כוונות שלא בא קרמלו, בא הודי מלו.
אוקיי, נתון על אוקלאומה. יש להם עכשיו... כן, יש להם עכשיו שלושה שחקנים.
רגע, גם לא יש משהו בבית, נכון? יש לה איזה כוכבת סלב?
לא, יש צרות. האמת שרציתי לדבר על זה, אני חושבת שזה דווקא יהיה כן משמעותי.
זה כן משמעותי.
לא, זה יהיה כן משמעותי, כי הוא תהליכי גירושים, פרידה, לא...
יש לו איזה מישהי כזו סלב?
ללה אנתוני, סוג של מגישה טלוויזיה, היא הייתה מפורסמת גם הרבה לפניו.
היא לא מישהי שעוברת מניו יורק לאוקלאומה.
לא, הם גם פרודים או משהו כזה. הבעיה היא, ועכשיו
יש קרדה שהם פנויה?
משהו כזה. לא, אבל אני אומרת, ברצינות, יש להם בן משותף.
לא, ברצינות זה דברים שמשפיעים על...
ואני לא בטוחה שהילד יעבור איתו, או יעבור כל הזמן, או ייסע, ודוויין וייד בספר שלו, אגב, דיברנו על כל, מספר על זה שזה נורא קשה, שהשנתיים שהילדים שלו רצו הלוך חזור בין מיאמי לשיקגו עם האמא שלהם, לפני שהוא קיבל משמורת מלאה, היו נורא קשים לו, כי אתה מנסה להביא אותם אליך, ואתה רץ בין שדות תעופה, ולפעמים הם לא מספיקים להגיע, ואתה לא מספיק להגיע, או אתה צריך, הם באים, אבל אתה צריך לשלוח אותם חזרה לשדה תעופה עם מישהו אחר, כי אתה יוצא לטיסה גם, ולא ברור שקרמלו, שגם ככה כאילו היה חצי כוח עם חשק לשחק כדורסל, בסיטואציה שהוא לא נמצא גם ליד המשפחה שלו, זה עוד השתפר.
עכשיו שני, אין שם כלום. אין שם הרבה דברים מלבד לשחק כדורסל, זה באמת חור.
כן, אבל אני אומרת, זה שוב, ואז אתה מתעסק בכל הבעיות האחרות שלך, שהן בעיות גדולות.
גם להם יש וואטסאפ שקודם מצפצף עם הודעות שכן, קדם.
הבעיה הכי גדולה לפי דעתי, וזה יהיה מעניין לראות מה באמת יקרה. קודם כל, פול ג'ורג', קרמלו אנתוני וראסל ווסטברוק הם בטופ 10.
ויש רק כדור אחד.
כן, של isolation plays. כלומר, הם שלושה שחקנים שבשנים האחרונות היו רגילים לכך שנותנים להם מקום להביע את עצמם. הכדור היה בידיים שלהם ואמרו, אוקיי, לכו אחד על אחד, תשחקו. הם צריכים להניע את הכדור הרבה יותר בשביל שזה יעבוד. הם צריכים לעבוד אחד עם השני הרבה יותר. פול ג'ורג' נראה לי שחקן יותר קבוצתי מהשניים.
ראסל ווסט הוא גם פחות יכול ליצור לעצמו, אז הוא צריך יותר את השיתוף הפעולה של ראסל.
כן, אבל הוא עדיין, הוא גם טוב, הוא יותר כאילו בתבנית של לברון, שחקן שהוא מוסר מאוד טוב, הוא הגנה טובה, והוא all around כזה ממש טוב, אתלטי. אז יהיה פשוט מעניין לראות אם זה יכול לעבוד. חוץ מזה, כשמסתכלים על הקבוצה הזאת, אין להם כל כך הרבה עומק. כלומר, מדברים עליהם בסוכנויות המורים על 50 פלוס ניצחונות, כי מן הסתם, עם ראסל ווסטברוק לבד, הם הגיעו ל-47 ניצחונות בשנה שעברה, 49. אז השנה אומרים...
תשמע, אמורים... המערב התחזק.
נכון, אז אני לא יודע כמה הם באמת יכולים להיות ממש ממש טובים. אנחנו ראינו את ראסל ווסטברוק עם דורנט, שדורנט עדיין יותר טוב מפול ג'ורג'. ראסל ווסטברוק עבר שינוי מהותי בסגנון משחק שלו בשנה שעברה. הוא הפך לסופר ראס. ויהיה מעניין לראות איך הדברים האלה עובדים, כי בסופו של דבר, אם כאילו אחרי נגיד 10 משחקים, ראסל ווסטברוק מוסר 2 אסיסטים לפול ג'ורג' ופול ג'ורג' אומר, היי, מן, כאילו,
סורי. שלא לדבר על קרמלו אנטוני, כן. שרגיל שמוסרים לו ורוצה את הכדור אצלו כל הזמן, ואם יתקל בזה, וגם צריך לזכור, שאלו את אנטוני אם הוא יהיה מוכן לעלות מהספסל.
כן.
והוא נחנק מצחוק מול העיתונאי ששאל אותו את זה. כן. וצריך לזכור את זה למקרה שבאמת רוצים לעשות שינויים או תסכולים, הוא לא השחקן שאתה רוצה לתסכל.
בדיוק, הוא גם לא שחקן ש... הוא לא איגודלה, שיגיע בתור כוכב לקבוצה חדשה, ו... ויגיד, אוקיי, אני שם את עצמי בצד, בואו...
בוא נגיד שעונת טריפל דאבל לא תהיה פה בוודאות, כי פול ג'ורג' הוא גם שחקן שגם לוקח ריבאונדים ומוסר אסיסטים. מלו, נגיד, לא לוקח ריבאונדים.
שני שחקנים עם טריפל דאבל בממוצע.
זה לא כזה פרפש, זה יכול לקרות.
הם יהיו בריאים ויזכו כל הזמן.
כי הם יכולים למסור אחד השני, אז הנה נפטרה בעיית האסיסטים. ריבאונדים הם יקחו את כל אלה שהוא דימל או לא לוקח, כי זה לא בעניין שלו, כי הוא בודק בוואטסאפ מה קורה עם הילדים. הנה, הכל פנטסטי. אין את אולדיפו שבטעות יגנוב ריבאונדים.
יש את צמית, השחקן הניו זילנדי שלהם.
סטיבן אדמס.
סטיבן אדמס, סלאם סמית אמרתי. סטיבן אדמס שהוא...
אתה חושב על שפם וזה בלבל אותך לגמרי.
כן, כן. לא, ש...
הוא לא בא לקחת ריבאונדים, הוא בא להרביץ.
הוא בא... לא, הוא הגיע... קרמלו אנטוני אמר עליו שהוא מזכיר לו דמות ממשחקי הכס, ואז סטיבן אדמס אמר, that's not nice, mate. במפתע ניו זילנדי, לא אוסטרלי, כן? אבל זה...
יהיה פשוט מעניין לראות, הסיפור הכי מעניין בסביב הקבוצה, זה פשוט לראות את המשחקים שלה, כי זה פשוט אמור להיות מעניין.
כן, כי...
הם גם ריכזו מספיק כוח אש.
כן, אמור להיות אחלה משחקים. הם אמורים לנצח לא מעט משחקים, אמור להיות כיף.
על פניו, הם אמורים להיות הקבוצה הרביעית, שלישית הכי טובה במערב.
בליגה. תוסיף את בוסטון וקליבלנד, אז אתה יודע, כל ראש תמר במערב.
נכון, אני לא...
וושינגטון, כן.
אני לא יודע אם הם יותר טובים מבוסטון. ובואו נעבור לבוסטון, אם כבר okay. אנחנו פה. בוסטון סלטיקס השאירו 4 שחקנים מהעונה שעברה. להזכירכם, הקבוצה הכי טובה במזרח בשנה שעברה, בעונה הרגילה. הם השאירו 4 שחקנים. למה? כי דני איינג' אמר, אנחנו הגענו לקליבלנד, חטפנו בראש מקליבלנד, ואז ראינו מה קרה לקליבלנד בגמר, ואנחנו לא, אנחנו בוסטון סלטיקס, הוא אומר. אנחנו לא... אנחנו לא הולכים כאילו, אנחנו לא סתם קבוצה, אנחנו בוסטון סלטיקס, אנחנו צריכים לנצח, ולכן בעצם היה את כל ההליך הזה של השינוי, שבעצם זה הגיע לסיט תהליך של 4 שנים, שבעצם הם בונים את הקבוצה לחלוטין מחדש, עכשיו הם פשוט פירקו אותה ובנו אותה חדש עם שחקנים, עם תקרה הרבה יותר גבוהה.
איפה את הסמל החדש?
איזיה תומאס, שהוא עדיין שבור מזה לגמרי. כל פעם הוא מדבר על זה.
הוא גם, אתה יודע, גם כל מקום שאתה לא עובד, שאתה לא, תחשוב, הוא יושב בבית, מולד עם הפציעה שלו, ואוכל את הראש.
כן. בוסטון סלטיקס עשה את הדבר הנכון, מבחינה מקצועית.
עבר מעיר מגניבה לחור תחת.
קליבלנד לא כזה חור תחת.
די, חור תחת.
יש שם את ההולופים של ה...
חור תחת, חור תחת.
ההולופים של ה...
וזה לא שהוא עבר למקום יותר חם. אתה גם תקוע בבית וגם חור תחת.
אבל הם הביאו את קיירי אירווינג, ששאלו אותו...
לא הרבה יותר חם.
ששאלו אותו, ג'יילן רוז שאל אותו אתמול, מה ההבדל בין בוסטון לקליבלנד מבחינת המשחק, ואז הוא אמר, בול מובמנט. כאילו, פתאום קיירי הוא רכז, והוא צריך להניע את הכדור, וברד סטיבנס שהוא מאמן אדיר לרכזים במיוחד, הוא משפר כל שחקן שהוא רכז. אז קיירי אירווינג פתאום הוא חלק מקבוצה, יש שם את...
הוא חלק מקבוצה והוא הפנים של הקבוצה. זה כאילו ביחד מה שהוא רצה לעשות. הוא רצה לצאת מהצל של לברון,
ועדיין לשחק בקבוצה. וגורדון היוורד שוב הצליח להיות המעבר הכי גדול של הקיץ, ואז איכשהו להיות ברקע.
אבל גורדון היוורד, הוא ממשיך לקחת את הכדורים האלה של לשיר צדק אסור. כי זה פשוט נראה, אתם ראיתם איך הוא נראה?
קפטן אמריקה.
מה זה קפטן אמריקה? הוא נראה כמו ג'י-איי ג'ו.
שאין לנו לבנים להשוות אליהם, משווים ללבנים במרוול?
אבל זה באמת קפטן אמריקה, הוא היה צנום וקטן ומוזר, ויום אחד קם בבוקר.
והוא נראה כמו דוגמן של ג'י-קיו. הוא פשוט נראה מדהים.
קווין לאב לא לוקח את הכדורים האלה.
לא, הורפורד, קווין לאב לוקח כדורי הרזייה. הוא לוקח את הכדורים של צ'לסי.
כביכול,
כביכול.
לא, רגע, הוא בטוח לקח את הכדורים, כביכול בכוונה.
לא, אנחנו לא יודעים אם הוא לקח כדורים, זה יכול להיות שהוא אכל תמנון או משהו.
יש את זה בתמנון?
שיר צדק, אני יודע שהוא בעד קשרות וכאלה.
יש את זה בתמנון?
כן.
וואלה, גדם. אז יכול להיות שכל הסיפור הזה בכלל בגלל שהוא אכל לא קשר?
והוא לא רוצה לזה. עלינו על זה. אוקיי, בוסטון סלטיקס קבוצה שעל פניו יש לה את הסגל הכי, השני הכי טוב
ב-NBA.
במזרח. לא, לא ב-NBA. יש להם שלושה שחקנים שהם כוכבים, שעובדים ביחד, יודעים לעבוד ביחד עם שחקנים אחרים. נגיד קיירי ארווינג פחות יודע לעבוד ביחד.
הוא לא נדרש לך, הוא לא אשם.
אבל על הורפורד וגורדון הייוורד, הם שחקנים של, של, של מסירות ויכולת כליה טובה והתקפה טובה, הגנה סבירה.
בסופו של דבר, או שהשלושות ייכנסו, או שהם לא ייכנסו. את העונה הרגילה הם יסיימו עם ה-50-55 ניצחונות.
בגלל זה הם הביאו את השחקנים האלה, בשביל, בשביל השלושות.
בשביל יוני.
קליבלנד הביאו להם את המצבים האלה, הם פשוט הכתיעו אותן, גולדן סטייט לא הכתיעו אותן, וזה בסופו של דבר נגמר ממש את הדברים הקטנים האלו.
אני חושבת שהם... אם, הרי זה מה שזה היה, כל הטריידים וכל השינויים היו כדי לנצח את קליבלנד, אז אני חושבת שהם במצב יותר טוב.
כן, לקחו את השחקן השני הכי טוב, והביאו להם פצוע.
לא ברור לי, אגב, למה קליבלנד אי פעם הסכימו לטרייד הזה, אבל...
כן, הם היו חייבים, לעשות משהו, מהלך, בשביל גם...
אנחנו לא חשופים לכל המידע, עזוב.
לא, ברור, אבל לפי דעתי, כן, הם היו צריכים לעשות איזשהו מהלך, בגלל שקיירי ארווינג אמר, אני לא רוצה לשחק פה יותר.
כן, אבל הוא אמר מתחילה, כי הם לא דיברו איתו, כי הם דיברו אולי להחליף את... איך תדע מה היה שם?
לא משנה, הוא לא רצה זה. עכשיו, שני דברים ש... שלושה שחקנים שאני חושב שצריך לשים לב אליהם, העונה בבוסטון, מלבד הכוכבים. מרקוס סמארט, שמסיים את החוזה שלו, שחקן שבשנה שעברה היה מאוד מאוד מתסכל, אבל...
כמה הוא קבל השנה?
השנה הוא על איזה 4 מיליון, 4.5 מיליון. אבל מרקוס...
איך הם ישמרו אותו?
מה זאת אומרת?
הם יצטרכו שלם לו הרבה יותר.
נכון, אבל הוא צריך להוכיח שהוא שווה הרבה יותר, הוא שיפר את הקליעה שלו ממה שנראה, הוא נראה הרבה יותר רזה וחזק, הוא השחקן הגנה שלהם, הוא כאילו האברי ברדלי שהיה בשנה שעברה, שאברי ברדלי היה שחקן ההגנה המוביל של הקבוצה, בטח על הפרימטר, בטח על השלוש. אז הוא שחקן שצריך לשים לב אליו, כי הוא יכול גם עונת פריצה מעניינת, הוא פתאום יקבל יותר דקות
שיינינג
משחק.
שיינינג טייטום, הרוקי במקום השלישי.
לא שיינינג טייטום,
ג'ייסון טייטום. ג'ייסון טייטום, זה השחקן.
הוא השחקן השני, הוא בן 19.
הוא עושה הגנה?
הוא עושה הגנה, וכבר אומרים עליו שהוא מזכיר את פול פירס. כלומר, זה...
הוא חושב פול פירס התגלגלה לצ'יינינג פייטום השחקן כדורסל.
לא צ'יינינג.
הם גם הרי עשו את הטרייד, כי הם כאילו חשבו שהם מזהים משהו שאחרים לא מזהים, ודני אינג' ממש טוען שכאילו כולם פספסו עם הסיפור הזה, וש...
בגלל זה הם ויתרו על הבחירה.
טייטום, הג'נרל מנג'רים אומרים שטייטום הולך להיות, רוב הג'נרל מנג'רים, טייטום הולך להיות השחקן הכי טוב בחמש שנים הקרובות.
ויש להם עוד בחירת דראפט, מתי? לא שנה, שנה,
לא,
שנה
הם אחרי. הם עשו טרייד
על הבחירה הקרובה.
על, על הבחירה של הברוקלין נטס, שזה ב-2018, אבל עדיין יש להם את הבחירה של ממפיס, שאני לא יודע כמה ממפיס תהיו טובים השנה, ויש להם עדיין את הבחירה של לוס אנג'לס לייקרס, אם הם יקבלו מ-2 עד 5, או סקרמנטו בשנה שלה.
יש הרבה מה לעקוב בבוסטון, אני חושב שגם בוסטון הסיפור הכי מעניין זה פשוט לראות אותם משחקים.
כן, טייטום, אם אתם רוצים לעקוב על משהו אחד עם טייטום, תסתכלו על עבודת הרגליים שלו. הוא פשוט, הפיידווי שהוא עושה, זה אומנות. כן? הכוח שיש לו ברגליים, זה משהו מרהיב.
כאילו אם היית מקבל הזמנה, היית מקבל אס-אמס, בוא תראה את המשחקים של בוסטון, לעשרה, לחץ עשר, לא היית לוחץ עשר.
לא.
הבנת למה אני עושה את זה?
כן.
כי עברה שעה, אנחנו צריכים לדבר על הלוחם בספם, שהוא אחד מנותני החסות של הפודקאסט הזה. הלוחם בספם, תספר. תחזור לדבר על בוסטון אחרי זה, אבל אל תחץ עשר.
אני אהבתי את זה. אוקיי, אני לא חייב לספם.
הפתעתי,
חברים, אנחנו מקבלים כל מיני הודעות ספם. שולחים לכם כל מיני, בואו, תקחו הלוואה, מי? פקה פקה. רק תתקשרו.
כרטיסים להצגה, בבימה, מצחיקונת.
אני לא חושב, אם אתה צריך להירשם לזה. אם אתה נרשם למשהו, זה לא ספם.
לא, לא, אני אומר לך, זה קרה לי עם הפאנק.
אוקיי. אתה מקבל כל מיני הודעות, מקבלים כל הזמן הודעות ספם. אפשר להרוויח מזה כסף. אז אתם, כל מה שאתם עושים, אנחנו נעלה לינק של הלוחם, הלוחם בספם. אתם תיכנסו ללינק הזה, ואתם תשלחו לו, יש לכם הוראות של מה שאתם צריכים לעשות עם הודעת הספם שקיבלתם, והוא פשוט ישיג לכם כסף.
אתם לא משלמים לו, אלא אם כן הוא מצליח.
בדיוק. הפיצוי הממוצע ללקוח הוא 1,733 שקלים על הודעת אס-אמס. זו הודעת אס-אמס הכי יקרה שאתם יכולים לקבל, ולא מבחינתכם.
אתם יודעים למה אתם משכים לקבל את ההודעות האלה? כי לא מספיק מכם תובעים. הלוחם בספם צריך לפרסם בפודקאסט שלנו, כי לא מספיק מכם יודעים על זה, אז אנחנו מספרים לכם על זה.
ואתם צריכים לתבוע.
תספרו לחברים.
תתבירו אותם, תספרו לחברים.
תכנסו ללינק שמאיתנו, תגידו שהגעתם דרכנו.
תקבלו את הכסף, תלכו לאיסטה, תוציאו את הכסף.
ברוסיה.
ברוסיה, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם, ובעצם ככה אתם תתמכו.
פנמה,
מצרים. אתם תקבלו את הכסף, כן, פנמה, מצרים, אתם תקבלו את הכסף, תתמכו בנו, כי ימשיכו את החסות שלנו.
מה פנמה, מצרים? ארגנטינה, בלגיה.
זה לא יקרה.
הם שני מראשי בתים?
נראה לי שכן. צריך לבדוק. אבל נראה לי שכן.
מה הכי טוב שיכול לקרות לך במשחק בתים במונדיאל?
ב-48 או ב-32?
אנגליה, ברזיל, נגיד.
מי מהם לא? אנגליה?
אני חושב שאנגליה לא.
איך אנגליה לא? עם כל ההייפ סביבה תמיד.
אנגליה יש הייפ סביבה?
יש הייפ, ואז הוא נגמר.
כן.
יהיה בדצמבר את הגרלה, ואז אנחנו נעשה על זה דיבור. אוקיי, חזרה שנייה לבוסטון.
שיש לה קשר לרוסיה, כי המחבל במרתון היה מרוסיה. מדגסטן. הנה, מצאתי קשר.
זה לא דג... זה רוסיה.
זה רוסיה. זה לגמרי, זה פדרציה ברוסיה, עדיין.
שני שחקנים נוספים שצריך להסתכל עליהם בבוסטון, והם יהיו מפתיעים. ג'יילן בראון, שהוא ממש...
שנה שנייה בליגה.
שנה שנייה בליגה, בונים עליו הרים, כן? הוא שחקן סופר אינטליגנטי, מאוד אתלטי. העתיד של בוסטון, הרבה פעמים אומרים שזה בראון וטייטום.
בוא נדבר על העתיד האמיתי של בוסטון, ברוקלין. שמחזיקה בעצם את הזכויות לדראפט?
לא, לא, לא.
של בוסטון?
לא, לא.
לא, זה הבחירה של ברוקלין היא אצל קליבלנד.
נכון, הם הביאו את הבחירה.
זה הבחירה שלך.
הם הביאו את הבחירה בשביל קרייר.
אז הנה זה מעניין. מה הכי מעניין בברוקלין השנה? זה עוד קבוצה גרועה שעל הנייר הייתה אמורה race to the bottom, להפסיד המון משחקים כדי לקבל את דונצ'יץ' או את אחד מהשחקנים הנפלאים האחרים בדראפט הקרוב. אבל ברוקלין לא תקבל פרס. אז בעצם יש פה מצב מיוחד שבו אין להם שום אינטרס להפסיד, ויש להם רק אינטרס לנצח, כי שאולי יבוא קהל, או כל ספורט אחר שהוא לא ה-NBA.
לא, גם אומרים שזה באמת, כביכול קליבלנד בנתה גדולות ונצורות על הבחירה הזאת, בין השאר כי אולי באמת לברון ילך, ואז אתה צריך פתרונות לשנה הבאה, ואז בעצם... כשחושבים על זה, לברוקלין אין שום סיבה להיות רעה, כדי לתת להם...
הסיבה היחידה זה פשוט כבאמת הטובים.
כן,
אבל הם לא כאלה...
לא כאלה לא טובים.
יש לפי דעתי 8-9 קבוצות שיסיימו לפניהן.
אוקיי, בוא נראה מי הקבוצות יותר גרועות מברוקלין כרגע.
זה לא גרועות. מי קבל, אל תשכח במערב שהוא הרבה יותר טוב, קבוצה כמו פיניקס, שהיא הרבה יותר טובה מברוקלין, לפי דעתי, יכולה לנצח פחות משחקים, וזה לא בהכרח כי היא רוצה.
או הלייקרס.
כן, או הלייקרס.
קודם כל, ברוקלין הביאו דיאנג'לו ראסל, שהוא היה במצב כדורסל, מבחינת כדורסל, הוא היה במצב גרוע מאוד בלוס אנג'לס לייקרס. שנה ראשונה עם קובי בריינט, שקובי בריינט אמר, תביאו לי את הכדור. שנה שנייה, גילו שהוא ילד קקה.
עכשיו הוא בניו יורק, הוא עבר ממקום אחד שבו יש הרבה מועדונים למקום אחר שיש מועדונים. אם אתם במועדון ומישהו מצלם אתכם, זה כנראה ראסל שאוסף עדויות.
אם אתם במועדון ובוגדים, ראסל, אל
תגידו. עשו איתו, ראיתם את הפרסומת שעשו אחר כך עם ה... כאילו, טיפים לרוקי המתחיל, ואז דיאנג'לו ראסל כזה, אל תשתמש במצלמה.
בצדק. יפה, הומור עצמי זה חשוב.
כן, גם לונזו בול היה קטע כזה עם הפרסומת לפוטלוקר, שכאילו הוא דיבר, כולם דיברו על, כאילו כל הרוקים...
הוא מפרסם את פוטלוקר?
הוא מפרסם את פוטלוקר? כן, כל הרוקים דיברו כאילו על התמיכה של לעבוד וכאלה, ואז לונזו בול כזה... לא, זה לא. יש הומור עצמי שם, זה חשוב. יש להם את ג'רמי לין ואת דיאנג'לו ראסל.
כל הג'רמי לין משחק.
הוא אמור לשחק, שזה לא הבקוורד הכי גרוע בליגה בהכרח, זה אפילו בקוורד די טוב.
גם דמרי קרול ואלן קרב, זה לא קבוצה כזאת גרועה, זה שחקנים שנהנית לראות בשנים האחרונות.
זה בעיקר העובדה שאטלנטה ושיקגו וכל מיני קבוצות אחרות, יש להם אינסנטיב מאוד חזק להפסיד. ושחקו נגדה הרבה פעמים.
ואני חושב שקני אטינגסון הוא מאמן מצוין. אפשר היה לראות בברוקלין בשנה שעברה שהם כן הצליחו להגיע לכמה ניצחונות, בטח יותר מהשנים שעברו.
הנה, בוא נספור
שיש להם כדורסל.
אינדיאנה, כנראה תפסיד, לפי דעתי תפסיד יותר מהם. שיקגו תפסיד יותר מהם.
אטלנטה.
ניקס יפסידו לפי דעתי יותר מהם. אטלנטה יפסידו יותר מהם, שזה כבר קשה, כי זה כולם במזרח. זה אומר שהם כבר יגיעו לאיזה 30 משהו ניצחונות, שזה הזיה, כי הם קבוצה חלשה. במערב יש לך את סקרמנטו שנגיע אליהם, פיניקס שנגיע אליהם, הלייקרס שדיברנו עליהם. דטרויד, שעדיין לא דיברנו עליהם, וגם יכולים להפסיד המון. ממפיס פתאום יכולים להפסיד המון.
כן.
ברוקלין עוד יכולה להיות הקבוצה העשירית מלמטה, וקליבלנד תגידו, מה זה אחר הזה?
ג'רמי לין אמר, אנחנו מגיעים לפלייאוף. תרשמו, אנחנו מגיעים לפלייאוף, ואז זה ממש, כאילו, אז דני אייג' הוא פשוט יהיה אלוהים לנצח, כאילו, זה יהיה, אתה יודע, אם הוא הצליח, דני אייג' הצליח להפוך את איזיה תומאס הפצוע שלא משחק, וכנראה אי אפשר לדעת איך הוא יחזור מהפציעה הזאת, זה פציעה מאוד קשה באגן. אם הוא יצליח להפוך את אייג' קראודר, בחירה בדראפט,
כביכול הבחירה הייתה אמורה להיות הסיפור של הטרייד הזה, כלומר לתת לקליבלנד דרך לבנות מחדש אחרי לברון, זה פחות היה...
זיזיץ' לקיירי ארווינג, שהוא באמת אחד מהשחקנים היחידים שהוכיחו את עצמם באופן קבוע מול גולדן סטייט.
וצעיר ויכול עוד להתקדם.
זה 25.
כן, אני כל פעם מופתעת מחדש כשמדברים על זה, אבל הוא בן 25, יש לו עוד המון קריירה.
כן, בתקווה, נאחל לו שיש לו עוד המון קריירה.
אוקיי.
זה מה להמשיך על ברוקלין, סיבה לראות את זה, ניסוי מעניין ב-NBA, קבוצה שאין לה סיבה להפסיד. קבוצה חלשה שאין לה סיבה להפסיד.
להפך, אפילו אולי טיפה להשתפר, כי אם אתה לא יכול להביא בקיץ שחקנים מהדראפט, אתה צריך לשכנע שחקנים לבוא לשחק איתך, ואז...
בוא נלך על קבוצה.
סופר מעניין.
ואז אין לך ברירה.
איפה האולם שלהם?
ברוקלין,
ברוקלין, במרכז ברוקלין.
זה אולם חדש, זה ברקליז ארנה, אחד מהאולמות הכי חדשים בעולם.
אולם שנראה כמו בית מלון יוקרתי. הייתי, הוא מקסים.
אחד מהבעלים שם שהאולם זה ג'ייזי, לא?
כשהוא היה הבעלים של הקבוצה, היה לו אחוזים.
זאת אומרת, זה ממש קרוב לגארדן? לא, זה ממש קרוב לאולם של הניקס?
לא. אתה
יורד... לא, זה ברוקלין, זה לא מנהטן.
זה
ברוקלין.
זה לא כזה רחוק, מה זה? זה ממש קרוב.
לא, זה די רחוק.
זה אותה רכבת.
זה רבע שעה ברכבת?
כן, משהו כזה. וזה מצחיק, כי העבירו הרי את האוהדים, לאוהדים זה נהיה סיפור, כי זה עבר כל הדרך מהצד השני.
אנשים בברוקלין אוהבים את ברוקלין?
לא.
לא יודעת, אבל האולם נהדר, כי הם קיבלו כאילו יופי של מרכז במרכז ברוקלין. יש מסעדות, יש...
אתה יודע מה אני אומר? כי כזה, אתה יודע, כל הג'י-זי וכל החבר'ה האלה, זה חבר'ה שגדלו בטח בלי כזה, אתה יודע, הייתי בברוקלין, זה כזה... זה ההוד. לא מנהטן זה ההוד.
אני לא חושב...
יש מגרשים ממנהטן, אבל עדיין...
תראה, החיבור...
החיבור הוא חזק.
החיבור של ניו יורק...
כי כשג'ייזי עוד היה שם, כאילו בקבוצה לפני שהוא הלך לנהל שחקנים ומכר את החלק שלו, אז...
כן, היה לו איזה אחוז בהם.
היה להם קמפיין גדול של fan from day one כזה. ניסו לחבר כאילו את כל השכונה באינסטנט כזה של תרי נאמנות ו... ותרוויח את המקום שלך.
הם גם החליפו את הצבעים של הקבוצה לשחור, והם עיצבו את זה לפי ה...
מה, הם אפשר לקחת את הטיקט של הריידרס בתור קבוצה שהיא גם מאופנה?
כן, סוג של, כן, סוג של.
כן, אבל השחור זה והסמל זה בעיקר בגלל הסאבווי. כאילו, הם נראים כמו... הסמל והצבעים נראים כמו הסאבווי של ניו יורק. זה ניסוי מעניין. העונה תהיה חשובה מהבחינה הזאת של הם סוף סוף ייתנו איזשהו זיק של תקווה.
וגם יש פה מאחורי הקלעים גם עניין כלכלי, שאני מניח שהוא תמיד מסתכל, איך קוראים לו? פורוחוב?
פורוחובסקי.
הוא בטוח מסתכל על השווי של הקבוצה ואומר עצמו, זה לא בטוח...
הוא תמיד גם מוכן למכור, הוא תמיד אומר את זה. הוא יבוא מישהו שירצה והוא ייתן את הקבוצה.
אומרים שאוטו אותו ממש מוכר לאיזה קרן גידור. אומרים שזה ממש אוטו אותו.
זאת שקנתה את מילן. בדיוק יש לה 4 שקלים ספר, ואומרת, אנחנו נקנה קבוצת NBA.
אין להם 4 שקלים ספר, יש להם 4 מיליארד שקלים ספר.
דטרויד?
דטרויד.
אין הרבה מה להגיד עליהם, מלבד העובדה שרג'י ג'קסון שנה שעברה חירב להם את העונה, הם היו אמורים, הם היו קבוצה די מגניבה.
אתה יודע שרג'י ג'קסון הוא אחד מהשחקנים היחידים, עיתונאים שמסקרים את הקבוצה הזאת, ובכלל את הליגה, אומרים במפורש, הבן אדם סרטן, הם כאילו אומרים את זה.
גדול.
אמריקאים, אומרים, he has cancerous presence. אז...
מירי רגב צועקת, אמרתי לכם!
אז רג'י ג'קסון, אני לא יודע מה הוא עשה לעיתונאים, כדי שכל כך יסנאו אותו, אבל סונים אותו.
אפילו רג'ו רונדו לא סונים אותו כל כך.
לא, את רונדו סונים.
לא, מספרים עליו את הקטע שהוא טוב ב4 בשורה. שזה מצחיק, זה שהוא באמת, זה מה שאומרים עליו, שהוא טוב ב4, באיזה עולם אנחנו חיים, שזה כאילו מה שאתה אומר הבן אדם.
תראה, קודם כל רונדו הוא מוח כדורסל אדיר, כן?
רג'י ג'קסון לא.
רג'י ג'קסון לא.
איזה מועדון מיותר, דטרויד כרגע.
ממש לא, ממש לא, זה מבאס.
כאילו, זהו, הם הגיעו רחוק, כלומר, הם נראים יותר טוב ממה שאתה חושב שהם יראו.
כל מה, הם יכולים להגיע לאיזה 40 ניצחונות.
יש להם את ון גנדי שהוא מאמן אדיר. באמת?
סטן, לא ג'ף.
ג'ף
בטלוויזיה, סטן...
סטן על הקווים.
סטן על הקווים, שהוא גם הג'נרל מנג'ר.
הוא עדיין הג'נרל מנג'ר?
כן.
איזה בבלט.
כן, זה בבלט. אז מאוד יכול להיות שהם מגיעים לעונה שבו הם פשוט blowing it all up. הם לא מצליחים. אנדרה דורמנד ישלחו אותו להיות סנטר באירופה או משהו.
באונסר במועדון.
באונסר במועדון. מעניין.
הם גם כקבוצה. בקרוב תראו אותו, מעשן סמים קלים, וכאילו לא נבדק אף פעם. במועדון, קרוב לביתכם.
הם קבוצה שהולכת... בוא נה, כמה דיבה אנחנו לא הולכים פה. התבעו אותנו, קחו לנו את הכל.
תודה לסמסונג נקס, מביא לנו ציור וכאלה.
טוב, אם כבר אנחנו בקבוצות מיותרות, ניו אורלינס, סתם.
הקבוצה שקיבלה את דווייט האווארד.
הקבוצה של ירון ארבל. קבוצה של...
לא, פליקנס.
ניו אורלינס או שרלוט?
ניו אורלינס. אז אמרתי ניו אורלינס, לא שרלוט.
אמרת ניו אורלינס, לא, אני מת.
אז לא דווייט האוורד, קאזינס?
קאזינס, שהוא הדווייט האוורד על...
לא, למה?
הוא דווייט האוורד עם המספרים היותר טובים.
אה, שרלוט. נו, ההורנץ. ההורנץ, עשו לך זה,
כן. אוקיי, אז... ציפורים מתבלבלות.
אז ניו אורלינס...
לא, הם היו.
כן, כן,
כן. ניו אורלינס, הסיפור לפי דעתי הוא... הם מנסים לשכנע את אנטוני דיוויס להמשיך בקבוצה הזאת. כרגע הם נראים קבוצה שיכולה להגיע לפלייאוף ב-NBA, אבל הם צריכים לתת עונה מדהימה.
רונדו בריא?
רונדו אמור להיות בריא.
באמת?
כן. אני לא רואה איך זה כל כך מצליח שם
אם הוא יהיה רונדו של השני משחקים הראשונים נגד בוסטון.
כן, אני לא רואה איך זה כל כך מצליח שם אם רונדו, קאזינס ודיוויס.
ניקולי השלשות שם.
זה ניסוי מעניין, גם דיוויס וגם קאזנס יכולים לקלוע.
ממש.
כן.
הם יהיו עכשיו, הם יעמדו על הקשת?
לא, אבל הכל אמור להתמקד בהם, בקאזנס ודיוויס, ואיך הם מסתדרים. יש הם את הולידי גם שם. הם צריכים להיות קבוצה מאוד מעניינת מבחינה טקטית, לראות איך שני הביג מן האלה משחקים בליגה של סמול בול. אז יהיה מעניין לראות את זה. אם לא, קאזנס מסיים את החוזה שלו בעונה הבאה, הוא גם כן שייך לקלאץ' ספורטס, דרך אגב, של לברון ג'יימס.
אז הוא גם יהיה בלייקרס?
אולי. אנטוני דיוויס, מאוד יכול להיות, ואני נותן, אי אפשר לדעת, הקיץ הזה הוא בעצם פירק את כל מה שאנחנו יודעים על ה-NBA, כאילו, אז אנחנו לא, אי אפשר לדעת מה הולך לקרות. אבל מאוד יכול להיות, בוסטון סלטיקס מחפשת את אנטוני דיוויס, רוצה את אנטוני דיוויס. באיזשהו מקום, אם עד פברואר אנטוני דיוויס וקאזנס רואים שזה לא עובד, הם לא ניצחו שום דבר וכולי, בוסטון מציעה להם שתי בחירות דראפט ואל הורפורד ונגיד עוד איזה שחקן, וניו אורלינס שמבינה שהיא צריכה להיבנות מחדש עושה את זה. זה יכול לקרות.
דני איינג' נותן שתי בחירות דראפט?
בשביל אנטוני דיוויס אתה נותן שני בחירות דראפט וכוכב אל הורפורד.
אבל הוא אוהב את הבחירות דראפט שלו.
נכון, אבל הוא גם אוהב שיש לו את אנטוני דיוויס, גורדון הייוורד וקיירי ארווינג, נגיד.
הוא אוהב את הבאות.
הוא אוהב את הבאות.
מאוד אוהב את הבאות.
אז זה משהו שיהיה שווה לעקוב אחריו. אני לא רואה כל כך איך זה קורה, אבל שוב, אי אפשר לדעת.
החזרנו. אתם בעצם לא חושבים שהלכנו לשום מקום? עשינו הפסקה של כמה דקות.
כן, אז אנחנו עשינו הפסקה, וההפסקה הזאת, מעיין דיברה על... ספרי את הסיפור.
כן, יש לי חברה שחיה בסן פרנסיסקו, וההורים שלה גרים בנתיב השריפות עכשיו, יש שם את השריפות יער הענקיות, בסנטה רוזה.
תמונות מדהימות.
מזעזעות ומדהימות באותו זמן. ההורים שלה היו צריכים להתפנות, כל השכונת ילדות שהיא גדלה בה בגדול נשרפה, זה סיפור די עצוב, ואחד הדברים שאימא שלה לקחה מהבית לפני שהם עזבו, זה את הגופייה של סטף קרי.
איפשהו יהיה תמונה של איזה סנטור רפובליקני שמאשים את האינדיאנים, שאומר, אם זה באמת היה שלהם, הם לא מציטים את כל הדרך.
הם למרות דונלד טראמפ, הם לא גרועים כמונו. טוב.
לפעמים כן.
אז כן, אז בסן פרנסיסקו, מה שאתה מציל מהבית זה גופיות של סטפן קרי, אתה לא מוותר עליהן ועל המקום שלך באצטדיון כל כך מהר.
סטפן קרי חתם על חוזה של 201 מיליון דולר, יותר מ-200 מיליון דולר.
ועדיין הסיפור המרכזי עם גולדן סטייט השנה, כספי, מבחינתם, די, נו מה, תגיד לי שרוב הישראלים לא יעקבו אחרי מה כספי עושה, אל תהיה ככה.
הם לא רק יעקבו אחרי מה כספי עושה, הם יעקבו אחרי מה הוא לא עושה, כל פעם שהוא לא ישחק, זה יהיה כזה, אתם רואים, אמרתי לכם, הוא היה צריך ללכת לניקס בשביל הכסף.
שאני הולך לפתוח את האפליקציה של ה-NBA כל בוקר, ויראה
במשחק
של כספי. הם גם יתנו לך פוש, כי הם מובילים אזורית. נכון,
כספי זה לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני לא אומר את זה כדי
להעליב או משהו. הוא מגיע לגיקונומי, עם דרון.
מגניב.
וכי זה אני עושה פה כזה, לא, אם הוא שומע במקרה.
כספי הוא לגמרי, אגב, אני הצעתי לו להגיע לפוד, הוא לא רצה.
אז הנה, עכשיו אני
נכנס בכספי.
לא, כי זה שמה, דורון עכשיו בארצות.
אני חושבת שהרעיון שסיבך אותו היה הוכחה למה הוא נזהר מדיבורים בדרך כלל.
לא, הרעיון שסיבך אותו, זה סיבך אותו פה בישראל, שמה זה לא סיבך אותו בכלל. הוא היה חלק מהקבוצה, הוא ממש זה.
אני חושבת שהוא לא ציפה להתייחס לזה, והפתיע אותו ממש.
הוא דיבר לעניין.
הוא דיבר טוב מאוד, אני רק אומרת, אני חושבת שהוא מאוד הופתע שדרשו ממנו התייחסו לזה ברעיון.
נשאר צמוד לערכים של הקבוצה שלו ולחברים שלו, תמך בהם,
אחלה, אני חושב שהוא שחקן לגמרי של, של 7+ נקודות, 5 ריבאונדים כזה, הוא יכול לעשות את זה.
יש שם מספיק דקות, סטיב קר גם למד מהעונה של ה-72, שצריך מאוד 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 למנן את הדקות של כל שאר השחקנים, ולכן כל מי שנשאר מסביב, מרוויח לפעמים הרבה יותר משחקנים שוליים בקבוצות אחרות.
נכון. השאלה עכשיו, השאלה לפי דעתי הגדולה עם גולדן סטייט, מלבד כמה קספי ישחק, שזה מאוד חשוב, היא... קליי תמפסון אמר את זה ככה. הוא אמר, אנחנו רוצים לחכות את שיקגו בולס של שנות ה-90. והם בעצם היו אמורים להיות קבוצה עכשיו באליפות השלישית ברציפות שלה. מה שקרה עם קליבלנד, קליבלנד הוא פשוט... עשתה משהו היסטורי, חזרה מ-1-3 וניצחה, בגלל כל מיני סיבות, אבל עכשיו יש לנו פה מצב של קבוצה שהיא מעל הליגה, וכולם אומרים את זה, ובגלל זה דרך אגב יוסטון עושה מהלכים של הימורים, ודרל מורי, הג'נרל מנג'ר של יוסטון אומר, בגלל גולדן סטייט אנחנו צריכים לקחת את ההימורים, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לקחת הימורים מסוכנים בשביל לנסות להתקרב אליהם. השאלה כמה טובים הם יכולים להיות, כאילו, בכמה עוד טובים הם יכולים להיות, כלומר, כמה הם יכולים להשתפר?
כמה שהם יהיו בריאים.
אוקיי, זה הכל תלוי בבריאות.
זה הכל תלוי בבריאות. הקבוצה מצוינת, פחדו בהתחלה.
זה כמו שיקגו שציינת, זה האליפות שלהם לאבד.
לגמרי, זה גם, בהתחלה הרי חשבו איך דורנט ייכנס, מכונה משומנת, כאילו, זה היה בשנייה.
לא, זה לא היה בשנייה. היה תחילת עונה יחסית.
תחילת עונה, ואז הוא נפצע, ואז הוא חזר.
הציעו את המשחק הראשון, ומאז הכל בסדר.
לא, הוא כאילו, הפציעה שלו דווקא סדרה להם חלק מהדברים, כי זה כאילו נתן להם הזדמנות, כאילו לפנות לו את המקום, להבין איפה הוא תורם כשהוא לא נמצא, ואז לסדר את הקבוצה בהתאם.
הם הביאו את ניק יאנג, שזה תוספת שאני לא מצליח להבין איך הם הצליחו להביא אותו, כי הוא ממש שחקן מצוין, בטח אוף דה בנץ' כאילו. הביאו את קספי שהוא רוטיישן מדהים בקטע הזה.
הביאו שחקנים לדעתי שגם יכולים לעשות הרבה נקודות בזמן קצר.
ג'וול מגי קולע שלשות נראה עכשיו.
מי?
ג'וול מגי.
כן, ג'וול מגי אפילו התחיל לקלוע שלשות.
רק בהכנה הם טוענים שזה לא... It's not a game time thing.
כן, הוא לא יזרוק.
תראה, ג'וול מגי הוא בסופו של דבר, כשמסתכלים על זה, הוא שחקן של 10 דקות.
לא, הוא גם לא אמור לעמוד על הקשת. כן. אין שום סיבה שהוא יגיע למצב שהוא זורק 3. בסופו של דבר, אם הוא לא בפנים, אני יכול להבין אם הוא יוצא החוצה, מגלגל מבפנים החוצה
כאלה. לא חסרים שם מספיק, כאילו לא חסרים שם שחקנים שיודעים לקלוע מ3, שוב, גם במחליפים. בגלל זה הביאו את קספי, בגלל זה הביאו את ניק יאנג, זה כדי שאנשים ישמרו על ההפרש, גם כשקרי וקליי וכולם נחים להם על הספסל.
סיפור מעניין איתם, האם הם יגיעו שוב ל-70 ניצחונות, אני לא יודע מה, כמה הם יפסידו בכלל בעונה כזו.
אם הם מגיעים ל-70 ניצחונות, אז הם שוברים בעצם את כל השיאים. כלומר, לא הייתה קבוצה שהגיעה לכל כך הרבה ניצחונות בארבע עונות. מעניין יהיה לראות באמת איך הם מכניסים. האמת היא, השחקן שיכול להיות game changer, שזה מוזר שאומרים game changer על גולדן סטייט, כי הם game changerים, זה ג'ורדן בל, שהוא בעצם שדרוג של ג'וול מגי, טיפה פחות גבוה, אבל אתלט אדיר,
גם לא שחקן חכם. הגיע.
גם כן לא ברור, הם קנו בעצם את הבחירה דראפט משיקגו.
זה דבר שהם עושים, גם דיברנו על זה כבר, אבל זה פשוט דבר שהם עושים. הם עושים את זה עם בחירות, אחד, כן. הם קונים בחירות, הם מצליחים כאילו לפתוח
הם,
כל
הם
מיני...
הם קנו את מקאו בשנה שעברה. ומקאו היה שחקן של... של בגמר, ושיחק הרבה. אז יהיה מאוד, מאוד מאוד מעניין לראות איך הקבוצה הזאת תשתפר עוד, ויש להם פוטנציאל להשתפר, שזה מדהים שחושבים על זה.
בוא נדבר על שחקן שהיה ברמות הכי גבוהות, ודווקא עשה את הכיוון ההפוך, עם ג'ונתן סימנס מהספרס.
לאורלנדו, בוא נגיד שאין הרבה מה לדבר על אורלנדו.
אם הייתי בוחר סיפור אחד להסתכל עליו, זה השחקן הזה שהיה נראה בדרך להיות שחקן משמעותי בספרס, והחליט לעזוב.
כמו הרבה שחקנים בספרס, שהם ממש ממש טובים בספרס, ואז הם מגיעים לקבוצה אחרת, ואז אתה אומר, אוקיי, הם כנראה היו ממש ממש טובים בספרס. אז בוא נדבר על ספרס, כי אורלנדו, סליחה לכל האוהדים הרבים של אורלנדו, אין הרבה מה לדבר.
יש כמה, עידו גור.
נכון, עידו גור, שיהיה איתנו בשבוע הבא. נדבר איתו רק על אורלנדו. אוקיי.
אז הנה, מציעים את אורלנדו, נמשיך את השבוע הבא.
אם כבר אנחנו מדברים על ספרס, ספרס מאוד מאוד מעניין לראות.
איך לכל הרוחות הם אמורים להגיע ל-55 ניצחונות?
לפי הסוכניות, בגלל שזה פופוביץ' ובגלל שיש להם את קוואי פצוע כרגע, לא יודעים מתי הוא יחזור לתפקוד מלא, אבל השאלה הגדולה לפי דעתי לקראת העונה הזאת...
אני שם קוף על זה שהם יורדים מ-55 הפעם. קוף.
אני לא יודע על מה אתה מדבר. מה זה קוף? הפרלמנט, הוא גונב קוף, כי יש לו פול אוס ב...
אוקיי, אוקיי, זה בסדר.
את הבית של אני זמן.
חשבתי שאתה עוד פעם בקטע הגזעני.
לא, לא. זה ברמה שאני צריך להוריד בעריכה. אם אתם שומעים את זה, לא מצאתי בדיוק את הדקה הספציפית שזה קרה.
טוב, פופוביץ'.
סומכים עליו שהוא כאילו הביא את השחקנים הנכונים, כדי שיהיה לו את מי להחליף את הגוורדיה המזדקנת, אבל זה כאילו נראה שהם כל הזמן דוחים את הקץ עם הדבר הזה. עוד פעם עריך הוא חוזה בשנתיים ל...
לג'ינובלי.
ג'ינובלי כבר בלי שיער, עם גיבנת, זה כבר זאת, הוא מגיע כבר עם מקל. הוא מרביץ לה טלפים, מקל.
ועדיין הוא מדהים.
אבל הם כאילו דוחים את הקץ של החילופי דורות שחייבים לקרות שם כבר
שנתיים. הם הביאו את רודי גיי, כי כל פעם שרודי גיי מגיע לקבוצה, ברגע שהוא עוזב אותה, הם נהיים ממש סבבה. אז הם מקווים ששנה הבאה, כשהם יזרקו את רודי גיי, יהיה ממש כיף.
תראו, אני חושב שקודם כל, יש להם בעיה גדולה בשם למרקס אלדריג', הם ניסו להיפטר ממנו, הוא רצה לעזוב, לא קרה. קוואי לנורד, אם הוא יהיה ממש ממש טוב, והוא יהיה ממש ממש טוב לפי דעתי, אז הוא יהיה השחקן, הוא מועמד ל-MVP. ולפי דעתי, פופוביץ' מבין את הגדולה של קוואי, והולך לתת לו את הקבוצה. חוץ מזה, אני חושב שדג'אנטי מרי, שהוא גארד והתאמן הקיץ עם קוואי, הוא הולך להיות השחקן המפתיע של העונה. כאילו, זה יהיה השחקן הזה שהם... איך הוא כזה טוב בספרס?
לא, עוד בסדרה נגד גולדן סטייט לפני, כבר סימנו את מורי בתור...
כן, אבל הוא הולך להיות מאלה שלפי דעתי הולכים להגיד, וואו, למה הוא נבחר רק בחירה 29 בדראפט?
ועדיין, איך הם הולכים לנצח 55 משחקים?
לפי דעתי, ברטאנז הולך להיות הרבה יותר משמעותי ומצליח. יש להם עדיין את פאו גסול, יש להם כמה שחקנים ש...
פאו גסול אפילו לא מספיק טוב כדי לקחת אליפות אירופה כבר.
לא משנה.
לדבר את ה-55 ניצחונות ב-NBA.
אבל מה ש... תראה, אצל פופוביץ' הבסיס תמיד הוא אותו בסיס... של כדורסל נכון.
שמע, ברגע שסימון, הגנה חזקה. איך קוראים לו נפצע? ברגע שקוואי נפצע, הם נראו פח אשפה.
בסדר.
כי אולדריץ' גם לא רצה לקחת.
אולדריץ' ברח מהכדור.
ברח מהכדור, אבל בפלי אוף.
כן, אני מדבר על הפלי אוף.
כן, לא, אבל 55 ניצחונות, כאילו, יכול להיות שהם הצליחו להשיג עם זה שאולדריץ' לא יפחד לגעת בכדור במהלך עונה רגילה. ויש הרבה קבוצות שרוצות להפסיד. כן, ובמהלך העונה הרגילה, בפלי אוף היה אסון, כלומר, כאילו בנו עליו כשחקן, גם הם, גם קבוצות אחרות.
אם קוואי נפצע, יש מצב שהם עושים טנקינג, ברמה הזו. אני אומר לך?
לא, אין מצב שהם עושים טנקינג.
קוף, בית, שם הכל נגד העונה הזאת של הספרס.
לא, לא.
אני נופל מהכיסא.
זה גם נורא תלוי, טוני פארקר וג'ינובילי יצליחו להישאר בריאים למספיק משחקים, כדי שיהיה להם מספיק, כאילו, מה לעשות עם הסגל.
אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שאנשים חיים בלאלנד, לגבי התחזיות, לגבי הספרס, לא רואה את זה קורה. אני אשמח, זה אחד הקבוצות האהובות עליי, אז אני אשמח אם הם איכשהו ייצאו משם, אבל לא נראה לי שזה קורה. בוא נדבר על מקום אחר בטקסס, שזה כנראה כן יקרה, יוסטון.
האמת היא, השאלה, איך הדבר הזה הולך לראות, זה ממש מעניין, כי קריס פול וג'יימס הרדן, שני שחקנים שנורא אוהבים את הכדור.
הם כאילו שיפרו עמדה שלא הייתה להם בעיה גדולה בה.
כן.
זה לא הייתה הבעיה שלהם, כאילו... תביאו גבוה, למה הבאתם את קריס פול? לא שזה רע להביא את קריס פול אף פעם.
כן, הבעיה של יוסטון תמיד הייתה שהם נחנקים כזה ברגעי אמת, אז הם הביאו מישהו שנחנק ברגעי אמת, צריך להשתעל, כן.
כאילו הם לא שיפרו את העמדה, העמדות שהם היו צריכים לשפר. זה לא היה השחקן הראשון.
אם הוא מביא את קיירי, אני יכול להבין. זה מישהו שיותר סקורר לצד ארדן, שארדן יזרוק וימסור, או לא יודע מה. מצד שני, הם נראים טוב.
כן, אבל השאלה, כאילו, מישהו חייב לשחק נגד גולדן סטייט בגמר המערב.
והם איבדו את בברלי. הם איבדו את בברלי.
שבברלי עבר לקליפרס, ובברלי היה שחקן הגנה מאוד חשוב.
והדבק של הקבוצה.
הדבק של הקבוצה. יהיה מעניין לראות, קודם כל, את ההתנהלות של הרדן, שקווין מקייל אמר עליו שהוא לא מנהיג, ואז הרדן אמר, אתה איטיוט, לקווין מקייל, שהוא אמר שהוא ליצן. וזה, אגב, מראה לי משהו על ג'יימס הרדן, כי אתה, דוד, אתה לא הוכחת את היכולות מנהיגות שלך בתקופה
לא
הזאת.
לא ברמה הכי הכי גבוהה.
לא ברמה הכי גבוהה, לא הוכחת פשוט את ה...
סקננה, כן, אין ספק.
אין ספק, אבל גם כשדווייט הווארד היה שם, ואנחנו עוד מעט נדבר על דווייט הווארד, גם כשדווייט הווארד היה שם, הרדן לא הצליח להשתלט על הקבוצה ולהפוך אותה לשלו, וגם כשהקבוצה הייתה שלו, הוא לא הצליח, הוא כאילו, הוא לא הצליח להוביל אותה לאן שהיא רצתה להיות. אז כאילו הביאו את פול בשביל שיהיה המנהיג.
פול הולך לצעוק על הרדן מתישהו במהלך העונה.
הזדמנות אחרונה
לפול. יותר מוקדם מאשר אנחנו בטח מניחים.
כן, כי פול זה מה שהוא עושה, הוא פשוט צועק על השחקנים, הוא דריל סארג'נט כזה. נראה לי שבגלל זה הרבה שחקנים לא כל כך אוהבים לשחק עם קריס פול, למרות שהוא רכז מדהים, גם מבחינת מסירות, גם מבחינת כליות, גם מבחינת הגנה וכו'. בואו לא נשכח גם שפול הוא כבר בן 32. אז אני לא יודע כמה אינטנסיבי הוא יכול להיות בהגנה לאורך 82 משחקים, לכן...
הם אומרים לשחק ביחד.
כן.
הם אבל... לא בדיוק ביל ואול שיכולים לחנוק אותך הגנתית.
כן, אבל תראה, ג'יימס הרדן הוא סוג של חור בהגנה, כן? ואם פול לא מגבר אותו עם הגנה אינטנסיבית שלו, אז יכול להיות להם בעיה, כי הם יצטרכו לעשות הגנה בעצם עם שלושה שחקנים.
אני רואה אותם משחקים נגד גולדן סטייט, משחקים שנגמרים 140-130.
יכול מאוד להיות.
ותמיד לתוצאה.
למרות שגולדן סטייט עדיין, אני פשוט לא רואה את יוסטון יותר טובה מגולדן סטייט בסדרה של שבעה משחקים. אני טועה?
לא.
מה פתאום?
לא.
אז בוא נראה אותם קודם מגיעים לגמר. להגיע לגמר יהיה הישג.
זה היעד שם, לדעתי.
לגמר המערב.
תחרותיים בגמר המערב.
אוקיי, הם הביאו את פי-ג'י טאקר, שהוא גניבה. הוא שחקן שאנחנו מכירים טוב פה בישראל, והוא שחקן הגנה טוב, היה לא רע בטורונטו בשנה שעברה. מעניין יהיה לראות את ז'ו קי, אם הוא מקבל דקות בכלל, הפאור פורד הסיני. ליוסטון יש קשר עם סין בגלל יאו מינג. יהיה מעניין לראות אם הם יצליחו להביא איזה מישהו שהוא מפתיע, פנינה.
רוב הסיכויים שלו.
רוב הסיכויים שלו. קלינט קפלה אמור להיות שחקן יותר טוב העונה.
שחקן בגלל... עם השם הכי קרוב ללהקת רוק.
סיסי. קלינט קפלה והמסירות של קריס פול יכול להיות באמת מלא 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 ליופ, דנקים מדהימים. חוץ מזה, נונו. ריין אנדרסון עדיין שם, למרות שניסו לזה, טרבור אריזה כנראה יהיה חשוב מאוד כרגיל בקבוצות שהוא משחק בהם, וחוץ מזה ארי גורדון, לראות כמה הוא יכול להיות טוב מהספסל עוד פעם.
זה התפקיד שלו.
זה קבוצה מאוד מעניינת, היא פשוט לפי דעתי לא טובה כמו גולדן סטייט, ואני לא אתפלא אם סן אנטוניו עדיין תהיה יותר טובה.
יש סיכוי למינסוטה באווירה שאנחנו, אם אנחנו צודקים, אנחנו באמת לא מתלהבים בצדק, לא מהספר יותר מדי, או מיוסטון.
עברנו למינסוטה?
כן. יש סיכוי שמינסוטה סוף סוף יעשו קפיצה גדולה?
בשביל להגיע לפלי אוף הם צריכים לנצח בסביבות ה-15-17 יותר משחקים מאשר מהעונה שעברה. לפי דעתי יש להם, מבחינת שמות, כאילו שהם הביאו את בטלר והם הביאו את טיג, שכאילו כביכול הם אמורים להשלים את ויגנס וטאונס, שלא הצליחו לסחוב את
הקבוצה. טיג קולע בניגוד לרוביו, מלבד סוף העונה שעברה.
טיג גם אוהב לזרוק יותר מרוביו.
שזה טוב, רוביו שהוא כך שונא לזרוק, זה בעצם גורם לכל ההגנה, לזהות בעצם, לא יודע, לצופף, לדעת איפה, על מי בעצם לוותר.
אבל עדיין טיג ובטלר זה לא השוטרים שאתה רוצה עם קבוצה. השוטר הכי טוב מהשלוש של מינסוטה זה טאונס. אוקיי, כאילו...
זה עדיין לא נראה כמו קבוצה שביוני, כאילו, תהפוך למפלצת
ותדרוס
קבוצות יותר טובות ממנה, אפילו לא קיוסטון.
יש את הבעיה של טיבדו, שהוא פשוט חורש את השחקנים שלו עד המצב של נפצעים וגמורים מנטלית ופיזית.
יש את הדיבור הזה, שטיבדו פשוט הולך זה. הם הביאו את טאג' גיבסון ואת בטלר בשביל להעביר את האווירה השיקגואית הזאת. שיקגו עם טיבדו לפני 3-4 שנים הייתה הקבוצה השלישית הכי טובה בליגה, הרביעית הכי טובה בליגה.
ב-2011 הייתה הכי טובה בליגה, אולי.
אז יהיה מעניין לראות, זה יהיה מעניין לראות את מה הם יעשו. כאילו, טאונס הוא באמת, כששאלו את הג'נרל מנג'ר מי השחקן שאתם תבנו סביבו, אז היה או טאונס או יאניס, דה גריק פריק. אז יהיה מעניין באמת לראות עד כמה טובים הם יהיו. ויגנס...
אני לא חושבת שהם יהיו יותר טובים מיוסטון, למרות שכאילו קודם מאוד לא התלהבנו מהם, אבל...
מישהו אמור להיות טוב במערב אחרי גולדן סטייט, ואני מניח זה יוסטון, אבל אני לא... בוא נראה.
יש את אוקלאומה, יש את יוסטון, כאילו על פניו, על פי
הפרוג'קצ'ס. אימורים זה יוסטון, אוקלאומה וספיירס, שאמורים להיות 2-4.
ואז כאילו יש לך שם את מינסוטה.
מה עם דנבר? דנבר לא יכולים להיות שם?
אז זהו, לפי דעתי דנבר במצב הרבה יותר טוב ממינסוטה, מבחינת מה שהם צירפו לקבוצה, ומה יש להם, ואיך הם הוכיחו את עצמם בשנה שעברה.
גלניארי שעזב, זה הרבה נקודות שנעלמו שם.
כן, אבל מצד שני אתה מביא את מילסאפ, ויש לך את יוקיץ' שיש לך את הפאוור פורד סנטר, המוסרים הכי טובים, מילסאפ מוסיף הרבה מאוד בהגנה, לדנבר, קודם כל יוקיץ' הוא שחקן, כן? הוא שחקן שיכול להיות ממש טופ 5 סנטרס,
הוא כאילו... סיפור כיפי, אם אתם רוצים לעקוב אחרי קבוצה, אחרי הקבוצה מסיבה אחת, אז יוקיץ', תראו אותו משחק, פשוט כיף.
כן, המסירות שלו, הוא הולך לתת חלק מהאסיסטים הכי יפים שנראו.
Yeah, ג'ואל אמביד, עם כמה שמדברים עליו, המשחק שלו מאוד מאוד בסיסי, נכון, אתה יודע, זה כזה כמו הקים על אג'ואן, קרש סל הרבה, מהלכים של הטעיה פשוטה ואז הוק, כל מיני דברים שכיף לראות אם אתה אוהב כדורסל, יוקיץ' זה כיף לראות גם אם אתה לא אוהב כדורסל.
כן, ויש להם את ג'מאל מורי שהוא גארד שהיה בעונת רוקי סבבה בשנה שעברה, ואומרים שהוא פשוט עבד בטירוף בקיץ הזה ורוצה להשתפר, גרי הריס שחתם על חוזה חדש אצלהם, גם כן שוטינג גארד עם המון פוטנציאל.
דנבר יכול לקחת את אחד מהמקומות 2, 3, 4?
לא. אבל אני כן חושב שדנבר היא קבוצה...
אז אתה כן מאמין שהספרז יהיו 2, 3, 4?
אני לא, אני אף פעם לא מאמר נגד הספרז. אף פעם, אי אפשר לאמר נגד פופוביץ'.
זה הבית שלי, אני שמה פעם נגד.
נגד פופוביץ'.
כן, אני פול מהכיסא, אתה אומר.
כן. עוד שחקנים, כאילו, אני פשוט רואה קבוצה הרבה יותר, כאילו גם...
תציעו אותי בטוויטר אם אתם מעוניינים לקחת את הכסף שלי. אני אומר, ספרז לא מסיימים 1, 2, 3, 4.
אוקיי.
אוקיי. פורטלנד מגיעים לפלייאוף?
כן. פורטלנד ודנבר, לפי דעתי, במצב יותר טוב ממינסוטה. פורטלנד, בגלל שיש להם את...
נורקיץ',
אבל הוא השחקן הפחות, דמיאן לילארד וסי-ג'י מקולם. אגב, סי-ג'י מקולם אמר, הוא כתב משהו נחמד מאוד בטוויטר אחרי הטרייד של קרמלו אנתוני. הוא אמר כולם כאילו עושים טריידים וכולי, אבל כאילו יש את הווייט ווקרס והם גולדן סטייט. כולם יכולים להסתדר לזה, אבל הווייט ווקרס זה גולדן סטייט. אז סי-ג'י מקולם הוא אחד מהשחקנים הכי חכמים, עובד יחד מצוין עם דמיאן לילארד. פורטלנד עם נרקיץ' מתחילת העונה, אם הוא נשאר בריא אז יש להם שלישייה חזקה בטירוף. גם נרקיץ', גם לילארד וגם מקולום, הם
הביסו כבר את הציפיות פעם אחת, כן. לפני שנה, כשכאילו היה נראה שלא נשאר שם כלום.
ואפילו משחק ראשון קלו 140 נקודות ביחד שניהם, רק כדי להפסיד.
אז יש
שם... הם סיימו משחק עם איזה 90 נקודות ביחד, או 80 ומשהו.
יהיו הרבה כאלה, יהיו הרבה כאלה, אבל גם יש להם עכשיו את ג'וסוף נורקיץ', אבן טרנר, מעניין אם הוא... שנה שעברה זוועה, אבל אתה יודע, שנה שנייה יכול להצליח טיפה יותר. חוץ מזה...
אמורים להגיע, כי כל מיני קבוצות כמו ממפיס ודלה, שאפשר לזרוק כמה מילים על שתיהן, שבדרך כלל הם חברות קבועות בפלי אוף של המערב, בשנים האחרונות אין שום סיבה שממפיס ודלה סיוע בפלי אוף הזה.
את דלה צריך לראות בשביל דניס סמית ג'וניור, שהוא הולך לתת בין 10 המהלכים הכי גדולים של העונה, אז יהיו לו 5, לפי דעתי. כי הדנקים שהוא נותן אין-גיים במהלך משחקים, הם פשוט מטורפים.
גם אבא חד-הורי, סיפור לא קל.
סיפור מעניין של אבא חד-הורי, לא אם חד-הורית, בדרך כלל זה אם חד-הורית.
בגלל זה הוא שומר את השם ג'וניור, את המילה ג'וניור על החולצה, כדי להשאיר כבוד.
כן. אגב, הוא 1.88 מטר, שזה נמוך, אבל הוא מגיע, כלומר, הוא מגיע כאילו לטופ, כאילו מבחינת הקפיצה, הוא פשוט קופץ מעל אנשים. הוא אטלט על, כאילו, והרבה אומרים שהוא הולך להיות הרוקי של השנה, הוא יקבל את הדקות.
הוא דוחק את יוגי פרל מחוץ לחמישייה, שיוגי פרל זה הסיפור אחד המגניבים שנה שעברה.
כן,
אחד של... מהחוזה 10 ימים האלה, נקרא שאתם לא יודעים, ב-NBA יש קטע כזה, שאנשים מקבלים חוזה 10 ימים, מה שבשום מקום אחר לא... מי מקבל חוזה 10 ימים, חוזה תעסוקה 10 ימים?
לא, הוא משחק אבל בדי-ליג. כלומר, הוא מגיע לזה.
כן. יש שחקנים שזזים על החוזה 10 ימים האלה, ככה את כל החודשיים האחרונים של העונה.
כתבה, שאנשים שמתקשרים אליך בבוקר, אתה בניו יורק עכשיו? כן, למה? אם אתה רוצה, אתה יכול לצטרף הניקס.
כן, זה היה...
קטע מגניב.
ואז אומר, לא.
דיברו על זה שנה שעברה בסוף העונה, שזה ממש לפעמים, זה הסיפור. כלומר, מתקשרים אליך, ואם אתה יכול לעלות על טיסה, אז יש לך חוזה ב-NBA, ואם אתה, כאילו, לא ענית לטלפון והתקשרו לבן אדם הבא, אז אין לך חוזה ב-NBA, זה ממש...
יוגי פרל מקבל את השיחה, אתה אומר, I'll take it. והוא ניצל את ההזדמנות בלקח את זה בשתי ידיים, וקיבל חוזה עכשיו ארוך טווח כשאנחנו 3 שנים בדלאס.
כן, אבל הסיפור הגדול של דלאס יהיה האם דני סמית ג'וניור יחליף בעצם את דירק נוביצקי, קשישה בן 62.
יחליף, יש ביניהם 40 סנטימטר נראה לי.
לא, הוא יחליף בתור המנהיג של הקבוצה, ואנחנו, תראה, למשל ממפיס, ועכשיו אנחנו עוברים לממפיס, כי דלאס, כמה שאני מת על ריק קרלייל, המאמן של דלאס, אין להם פשוט את האיכויות להיות
לא,
באמת
בעזר. לא, הם לא מנצח יותר מ-30 משחקים.
כן, אז ממפיס, יהיה מעניין מאוד לראות מה הקבוצה הזאת עושה, בגלל ש...
גם רנדולף, גם טוני אלן עזבו, שני חבר'ה שעשיתו כן. המון קשיחות, המון הגנה, שזה היה, אם דיברנו על נבחרת ישראל בהתחלה שאין להם אופי, אז לממפיס זה היה אופי.
לממפיס יש חזון כדורסל מאוד ברור לאורך השנים האחרונות, כדורסל, בוא נגיד את זה, אירופאי, אפשר להגדיר את זה, מאוד מאוד קשוח, אירופאי יווני,
כן.
מאוד קשוח.
הגנה, מורידים משחקים כאילו לסקורים שאתה לא רואה ב-NBA, כאילו מסיימים כן. 80 ו-70 וכאילו מורידים קבוצות הכי... לבסיס של של הסקורינג כדי לנצח משחקים.
והם עשו את זה. אגב, נתון מאוד מעניין שאספתי ואני פרסמתי בכתבה בכלכליסט, שגסול מי זרק 66 שלשות בשמונה העונות הראשונות שלו בליגה, ואז בעונה האחרונה הוא זרק 268. זריקות 103. 268, אחרי שהוא זרק 66. כלומר, הם שינו לחלוטין את המשחק עם המאמן... ג'יזס, אנחנו כבר יותר מדי זמן מדברים. עם פיזדייל. הם שינו את המשחק, הם זורקים יותר מ-3, הם נכנסו לתוך האלמנט של השלשות בליגה, ויש להם עדיין את אחד מהרכזים הכי טובים, יש להם את גסול, שהוא אחד הסנטרים הכי טובים, יש להם את פרסונס, שאם הוא משחק, הוא אמור להיות אחד מהסמול פורורדים, פאוור פורורדים הכי מעניינים בליגה. אז יהיה מעניין, אפופו אחד מהגארדים הכי טובים זה מייק קונלי, כן? אז יהיה מעניין לראות אם הקבוצה הזאת יכולה לעשות סוויץ' נוסף, ובעצם להשתפר ממה שהיא, אחרי שעזבו אותה כמה שחקנים כמו זק רנדולף וזה.
זה. טוני אלן.
טוני אלן, כן.
קורסים פה לקראת הסוף.
כן, טייריק אבנס בממפיס, והוא היה רוקי מדהים, ואז הוא הפך לרוקי פחות מדהים. טוב, מי עוד יש לנו שאחרי שאנחנו עברנו על דאלאס? פיניקס. פיניקס שווה פשוט לראות את דווין בוקר, ובכלל קבוצה מאוד צעירה, ג'וש ג'קסון.
פשוט צריך להיות כיף כן. לראות את דווין בוקר.
דווין בוקר ו... שנייה, דווין בוקר וג'וש ג'קסון הם שני חבר'ה, הגיל הממוצע של פיניקס בכלל הוא היה נמוך יותר מ-16 הקבוצות שהיו בפלייאוף של ה-NCAA.
בממוצע פיניקס לא יכולים לשתות בירה.
כן, הם לא יכולים למצוא... פיניקס נכנסת לבר, הם לא יכולים למשתות בירה. אז זה יהיה מעניין מאוד לראות מה הם יעשו שנה הבאה מבחינת, כאילו, לראות עם הצעירים האלה.
רוביו ביוטה?
רוביו ביוטה. יוטה איבדה את הייוורד, אבל עדיין יש לה הגנה שהולכת להיות מעניינת.
מעניין יהיה לראות את רוביו בסיטואציה שונה. הוא הלכב בליגה, היה רק במינסוטה, לא הצליח להוכיח את עצמו כפרנצ'ייז פלייר, קיבל חוזה מאוד גדול.
יוטה נראה לי שהולכת להחליף את ממפיס במובן הזה של הקבוצה, קשוחה מאוד, קשה מאוד לנצח. אני חושב שיוטה היא יכולה להגיע לפלייאוף, למרות שהם איבדו את הייוורד. יש להם רוקי מאוד מעניין, דווין מיטשל.
הם ממש סבבה גם נגד גולדן סטייט. מי שרואה רק את התוצאות, זה מאוד שונה מלראות את המשחקים.
יהיה מאוד קשה לקלוע נגד יוטה. גם רודי גובר שם שהוא עומד ומעיף כדורים.
זה קצת הרס את הסדרה.
רובי הוא עדיין מלך החטיפות של הליגה, לא?
אני חושב שכן, אני חושב שהוא אחד מהגבוהים.
לכל הפחות הוא חוטף המון, הוא לוחץ על הכדור, הוא פשוט לא קולע.
כן, ויש להם אחלה מאמן. קווין סניידר, אחד מהמאמנים הכי טובים בליגה, אחד מהמאמנים הכי, נגיד, מגוונים מבחינת יכולת משחק שהוא מבקש מהקבוצה שלו.
קבוצה בלי אחלה מאמן, הקליפרס.
למה? דוק ריבר, זה אחד מהמאמנים...
להפך, הוא חזר לעשות מה שהוא יודע, הרי הם לקחו לו את כל שאר הטייטלים דווקא שם נראה שעשו מה שהיה צריך לעשות, שזה בגלל לפרק
ולהחליט. הבן שלו עדיין משחק שם מגנה פוטיזם בוטה?
כן.
אז זה אוקיי.
גם התקדם ברוסטר כביכול, כי קריס פול עזב וכאילו התפנה מקום.
אחד הדברים ההזויים.
הגיע מילוש תאודוסיץ' שלפי ה...
הם נורא מתלהבים ממנו, אגב, שזה מצחיק.
ההיילייטס שלו זה מדהים.
השחקנים...
הוא לא צעיר, אני ראיתי אותו משחק באירופה, הוא לא כזה טוב.
כן, ואני אומרת, ודווקא השחקנים שכאילו כביכול באו מאירופה ל-NBA, או שמשחקים אליפויות בינלאומיות, כאילו, אתם לא תאמינו, מי זה מילוש, איך הוא משחק,
כאילו אין אינטרנט, כאילו אין אינטרנט ואין יוטיוב.
אני אגיד, זה השחקן שעד לפני כמה שנים באירופה, היה נחשב לאחד הלוזרים הגדולים, המילוש הזה, כאילו.
כן, כן, לא שחקן של 20 דקות במשחק באירופה.
כן, אבל ב-NBA, איך שהמשחק פתוח, ויש את המון חלל, כלומר המון ספייסס למסור את הכדור אליהם, הוא יכול לקחב, במיוחד.
פלוס הוא רוסי, אז יש עניין של סטרואידים.
לא, הוא לא רוסי, הוא סרבי.
הוא סרבי, נכון. למה חשבתי רוסי?
זה לא סרבי, לפי דעתי למילו שיש יותר עניין של קנאביס מזה, אבל עוד פעם אנחנו עם הדיבה, עוד פעם עם הדיבה. אז יהיה מעניין לראות איך כאילו, קודם כל, יהיה מלא דנקים מדהימים, שהוא מוסר לדיאנדרי ג'ורדן ובלי גריפין, זה הולך להיות כמה חיילייטים כאלה.
אם נשאר... לא, גריפין הולך לקלוע הרבה מחצי מרחק, כערש סל כזה.
יכול להיות.
גריפין, האמת, הופתעתי שהם השאירו אותו בסוף. כאילו זה היה נראה כאילו הולכים לפירוק טוטלי.
חתמו אותו על חוזה חדש.
ואז בסוף הם ככה עצרו את עצמם.
הם פחדו, אני חושב, להעיף את שניהם, גם את פול וגם את...
למרות שזה כביכול היה מה שהם היו צריכים לעשות.
אבל הם רוצים לבנות את סדיון חדש, והוא צריך הצדקה לזה מבחינת כדורסל.
אני חושב שבלייק יכול להיות, הוא small forward, power forward, שיכול למסור ממש טוב, ויכול להניע את הכדור, והוא לא קיבל את הביטוי עם קריס פול, שקריס פול שלט במשחק לחלוטין. אז הקבוצה הזאת עם פטריק בברלי גם כן שצריך להזכיר, וסאם דקר, שמשחקנים underrated לפי דעתי. גם דקר, שהוא אתלט מצוין, שגם קולע לא רע, וגם בברלי. יש שם יותר קבוצתיות.
אולי יהיה כימיה פעם.
ובדיוק, נראה לי שהם הולכים על כימיה. קליפרס, לפי דעתי, טופ 7 במערב.
אני מוכן לקחת את האמור שהם יסיימו מעל הספרס.
די כבר.
זה כביכול, אבל...
תמצאו אותי בטוויטר עם בעת האמורים שלי. אני מוכן לקחת את האמורים. נבנה איזושהי מסגרת חוזית.
הקליפרס, אני יותר אופטימית לגבי ממה שהייתי בשנים קודמות. זה היה נראה כל פעם שהם כאילו, הפיק שלהם זה סיבוב ראשון בפלי אוף, אז נגיד סיבוב שני זה יהיה שיפור.
לא, סיבוב שני הם להגיעו.
תאודוסיץ' יהיה מעניין לראות אם הוא יכול להחזיק מעמד באמת 82 משחקים.
למה שהוא יחזיק מעמד 82 משחקים?
בדיוק, אני לא חושב שהוא יכול לעשות את זה, אבל מבחינת, אתה יודע, אם הוא נותן 20 דקות של מהלכים כאלה שבהם הוא מוסר את האסיסטים המטורפים שלו לדיאנדרי ג'ורדן ובלי גריפן ובברלי וסם דקר, שהולך גם כן לתת שם כמה דנקים יפים.
היורוליג שיחקו השנה שני משחקים בשבוע, ואנשים התפרקו.
כן, אבל היורוליג...
צריך זמן להתרגל לדברים האלה.
נכון, מצד אחד כן, מצד שני, ב-NBA הוא יקבל את כל החבילה המלאה של מה ששחקן צריך מבחינה בריאותית.
פחות לחץ עליו.
פחות לחץ עליו, כי הוא לא מוביל את הקבוצה. ויהיה מעניין לראות את הקבוצה הזאת.
לחלוק דקות עם הבן של הבוס.
נכון, שזה תמיד טוב.
שאגב, הוא לא כזה שחקן רע, אוסטין ריברס. הוא ממש שחקן סביר, שחקן פלוס.
כן, שאם בכותר שלו בהם באיזה כמה. M-E-H.
אתה יודע שאומרים שקריס פול והוא ממש שנו אחד את השני, ובגלל שריברס, אתה יודע, הוא הבן של המאמן, אז קריס פול ממש כאילו היה עצבני על ה...
אני יכול לדמיין את זה, זו סיטואציה מאוד...
גיוני.
אפרופו קריס פול ועצמני, דווייט האוורד.
שרלוט.
הגעתי לזה. לא, כי קריס פול היה בהורנץ, שרלוט, זה, הנה, חיברנו. אבל דווייט האוורד, זה בעצם העונה האחרונה בה הוא יכול להראות שהוא שחקן רלוונטי ב-NBA.
וזה כבר כאילו שתי עונות.
מאז 1998, כשלוקח את אורלנדו לגמר.
תראו, דווייט בסופו של דבר זה סיפור די... זה סיפור די כאילו טרגי על שחקן שהיה אמור להיות... הפרנצ'ייס פלייר הכי משמעותי יחד עם לברון ג'יימס לפני נגיד
חמש שש שנים,
והוא בעצם גם בגלל אישיות
גם בגלל
בעייתית,
אישיות וגם ככדורסל התקדם למקומות בדיוק. אחרים הוא, כן. כאילו, הוא נשאר במקום והליגה
לא
חלפה על פניו,
הוא לא טוב במקצוע שלו,
כמה שלשות בו,
המקצוע שלו פשוט השתנה
תוך לא
כדי
טוב.
החיים בליגה,
כמה שלשות יש לו בקריירה לדווייט האוורד?
4?
5?
באמת?
כן.
אז
אני לא יודע כמה,
כן, הוא אמר שהוא עכשיו זורק, מתאמן על זה,
זה לא יקרה.
מה שפתיים של ה-NBA?
אמרנו כבר מה חשבו עליו בקלנט כשהוא עזב.
אז אני לא רואה את שרלוט, כאילו אנשים אמרו על שרלוט שהם כאילו בפריוויוז אמרו כן, עם קמבה ווקר וכאלה, אני לא רואה את שרלוט כל כך לא, פשוט
יש, יש מספיק קבוצות במזרח שיש להם אינטרס להפסיד, אז אין סיבה ששרלוט לא תתפוס את המקום השמיני.
אולי. ואולי...
רק בשביל להפסיד...
ואולי ברוקלין נטס הולכים להיות יותר טובים.
כן, זה בהחלט יכול לקרות.
הבעיה, דיברו על זה באטלנטה, כשניסו לתת לזה את המקצועיות, אומרים, הבעיה שהוא דורש את הכדור, והוא לא מספיק טוב כדי להיות שחקן שדורש את הכדור. אז הם לא מוסרים. וזה תוקע את כל הקבוצה. לא, זה גם תוקע את כל הקבוצה, וגם זה מעצבן את השחקנים האחרים. אם אתה דורש את הכדור, אז תעשה איתו משהו, והוא לא מסוגל לעשות איתו משהו, אז תפסיק לדרוש את הכדור, אבל אל תעשה את שני הדברים באותו הזמן.
והקבוצה שכמעט לקחה אליפות, קליבלנד?
אוקיי, בוא נדבר על קליבלנד, כי על פניו הם הביאו לקליבלנד, אוקיי, שנייה, אני רק רוצה למצוא את הסטטיסטיקה הזאת, בגלל ש...
בוא נסיים קליבלנד.
לא,
נשארנו גם את מיאמי ואת סקרמנטו.
לא נסיים עם קליבלנד, אבל בוא שנייה, אנחנו...
בוא נתרכז בקליבלנד, ניתן איזה כמה דקות ולא נרוץ.
קליבלנד, ככה. שנייה, יש לי פשוט פה נתון. אוקיי. כמה שחקנים, וזה טריוויה, כמה שחקנים...
בוגרת בליגה, נכון?
כן. כמה שחקנים פעילים בליגה, אוקיי, היו להם יותר, הייתה להם עונה עם יותר מ-25 נקודות למשחק.
כרגע?
כן.
שחקנים פעילים.
לא, בכלל. כאילו, השחקנים, כמה active players, יש להם יותר מ... היה להם עונה עם יותר מ-25 נקודות למשחק. כן.
אני אומר 15, 20.
אני מסכימה. 15.
20.
או, כן.
כמה מתוכם הם בקליבלנד?
בוא נתן לי ספור. דוויין וייד היה לו כזו.
כן.
ללברון היה כזו.
כן.
לדרק רוז היה כזו בקצת, ב-2011.
קווין לאב?
במנסוטה אולי, קצת מעל, היה לו 25-15 כזה.
קייל קורבר?
מה פתאום?
לא, לא. אז יש לך ארבעה מתוך 20 שחקנים אקטיביים עם 25 נקודות שהם בקליבלנד. וסליחה, איזיה תומאס, חמישה.
נכון, 30 נקודות שלנו שעברה.
כן, אז יש לך חמישה שחקנים. כלומר, מבחינת על הנייר, הם הביאו שחקנים שיכולים לייצר נקודות, ויש להם את ההוכחה, כלומר, יש להם בקורות חיים את ההוכחה לזה שם.
קצת אולסטאר ל-2011.
בדיוק. השאלה עם דרק רוז, כמה הוא יכול להחזיק מעמד, ומה הוא יעשה בהגנה.
אם הוא בכלל יש לו מקום בקבוצה הזו.
איזיה תומאס, כמה אתה יחזור, ומה הוא יעשה בהגנה, הוא חור בהגנה, בוסטון סלטיקס.
הוא רק אמור לחזור בפברואר, זה עוד מלא זמן.
ינואר, אבל כן. דוויין וייד, 35, כמה הוא יכול לתרום בהתקפה, כמה הוא יכול לתרום בהגנה. קווין לאב, כמה הוא יכול לתרום בהגנה, כמה הוא יכול לתרום בהתקפה. ואז בסופו של דבר אתה מגיע ואתה אומר...
וגם טריסטון תומפסון קיבל את החוזה מקס אחרי הסדרה ההיא, ולא...
הוא לא יפתח, אומרים שהוא לא יפתח השנה אפילו.
כן, אומרים שהוא שחקן זה. אז היה לך, עם קליבלנד, בשנה שעברה היה לך את קיירי אירווינג ואת לברון ג'יימס. שניים מהשחקנים שהיו יכולים לייצר לעצמם פליימייקרס, היו יכולים לייצר לעצמם ולשחקנים האחרים זריקות חופשיות. אני לא יודע... אם כשאתה מביא את כל השחקנים היום, ואתה מסתכל על הסגל של קליבלנד, אז הסגל נראה מדהים, כאילו וואו, דרק רוז, MVP לשעבר, לברון ג'יימס, MVP לשעבר, איזיה תומאס, נתן עונה מדהימה בשנה שעברה, שחקן מרגש, הוא דוויין וייד, MVP של סדרת גמר, כלומר, יש לך שם הזה, אבל בסופו של דבר, אתה תלוי בלברון ג'יימס, כי הוא בעצם הולך לקבוע, אגב, זה לא רע להיות תלוי בלברון ג'יימס, כמו שזה לא רע להיות תלוי בלאו מסי.
כל קבוצה שלברון ג'יימס משחק בה, תלויה בלברון
ג'יימס.
נכון.
לא, אבל הבעיה היא בקבוצות בית אבות האלה שהוא אוהב לבנות לעצמו, זה שהם נבנות קודם כל על בסיס עם מי אני אוהב לשחק, ועם מי בא לי לשחק,
כן,
ומי חבר שלי.
אגב, גם הוא אומר את זה. כן. אגב, אין גם שום בעיה, כי הוא מצליח. הוא מביא, בתור ג'נרל מנג'ר, הוא מביא את הקבוצות האלה לגמר.
אבל הוא מביא את הקבוצות האלה לגמר כי הוא לברון ג'יימס, לא כי הן טובות, ולא כי יש מישהו שיכול לעזור לו. אני לא אוהבת את הקבוצות האלה שהן כאילו אני וכל החבר'ה שלי.
כן, אבל הן כן טובות. כלומר, קליבלנד בשנה שעברה, למרות שהן לא נתנו עונה רגילה מדהימה, בפלייאוף הם פשוט היו בלתי ניתנים לעצירה. אגב, הם לא היו כאלה גרועים מול גולדן סטייט. כלומר, באמת היו במרחק שלושה של קווין דורנט מלעשות 2-2. הם היו יכולים לעשות את זה. אז שוב, יש להם מבחינת סטאר פאוור, יש להם סטאר פאוור מדהים, אבל הסטאר פאוור הכי גדול זה לברון ג'יימס. עכשיו, האם הוא הולך לתת עונת MVP? כי לפי דעתי... כן.
כנראה.
כן.
כן.
זה המטרה, לא?
גם אין לו אולי ברירה כל כך. כאילו, שעה שעברה כשהוא הוריד הילוך...
אז היה את קיירי.
היה את קיירי, אבל גם הקבוצה לא נראתה טוב שמה לקראת הסוף, ואז כאילו קשה להתניע בחזרה בפלי אוף, ואז זה עושה להם בעיות, כי הם צריכים אותו, והם צריכים שכולם יתרגלו לעבוד איתו.
הם עושה את זה, הוא כאילו כן מצליח להגיע לפלי אוף כשהם כולם בריאים, ואז, טוב, הוא בריא באופן...
חריג.
חריג, כן.
אוברמנג', אנחנו, כמו שיש בסטאר וורס, שכולם משוכפלים על ידיעתו זה, צריכים לבנות צבא של לברון ג'יימס.
זה אגב, יהיה צבא בלתי ניתן לעצר.
קנדריק פרקינס חזר, ואם אתם רוצים לשמוע את המיטב של קנדריק פרקינס, תיכנסו לכל הפודקאסטים של קווין דורנט מספר על.
כן.
וזה באמת, כאילו, מה, לפחות...
מה, פנינה, לפחות ינוע, פנינה.
האמת שאני לא זוכרת אף אחד, אבל באמת שיש לו עשרות סיפורים משעשיים, וכאילו בגללו המון אנשים, בגלל הסיפורים של קווין דורנט על קנדריק פרקינס בחדר, למשל, כולם חיכו לראות אם הוא יחזור לליגה, אז לפחות יהיה להם כיף השנה שמה בקליבלנד.
קנדריק פרקינס הוא בעצם הבן אדם שהצליח למנוע מריי אלן לרצוח את כל שחקני בוסטון סלטיקס.
לא הפוך.
לא, לא הפוך, כי בוסטון סלטיקס, ריי אלן יש לו, חוץ מתסביך שואה מאוד עמוק, יש לו OCD, קשה. כאילו אומרים שה-OCD שלו קשה, ושחקני בוסטון סלטיקס, כמובן ברגע שהם יודעים שלמישהו יש OCD קשה, אז הם משגעים אותו, וקנדריק פרקינס הוא כאילו זה שהצליח למנוע מהם לרצוח את...
קווין דורנט בגדול טוען שהוא פשוט הטימייט הכי טוב בליגה שיהיה לך, כאילו מבחינת הכיף של החדר הלבשה, וכאילו היכולת להרבב בין שחקנים, ולגרום לכולם להסתדר עם אחד עם השני, אז לפחות יהיה כיף בקליבלנד השנה, שזה גם לא בהכרח הדבר הכי גרוע בעולם.
אבל כי... גם כמו שהתחלנו עם לייקרס, ואנחנו מגיעים היום לקליבלנד, השאלה הגדולה היא בסופו של דבר 2018, האם לברון ג'יימס יישאר. אגב, הם הביאו את ג'יי קראודר, שהוא בעצם הפיס היחיד שבעצם יכול להיכנס, השחקן היחיד שהגיע מבוסטון ויכול ישר לשחק וישר להוסיף, הוא אמור לשחק 4 השנה, הוא שיחק 3-4 בשנה שעברה.
עד כמה הם לא הולכים להבין שהמטרה היא לזכות באליפות ואת פשוט לזרוק זין על העונה?
זהו, לפי דעתי, אתה יודע, לפי דעתי בסופו של דבר זה נורא תלוי, אתה יודע, איך כאילו הכל יסתדר שם.
מה זה משנה אם ילכו 45 ניצחונות או 55? כל עוד במילא אין להם ביתיות מול אף קבוצה במערב?
לא, אז קודם כל, אם הם מגיעים לביתיות...
ביתיות מול בוסטון.
הם לא יקרו ביתיות מול בוסטון, אני חושב שהם צריכים לוותר על זה מראש.
אולי, ואולי לא.
לא, כי איזיה תומס...
הם לא הפחדו לעשות את זה, שאלה שעברה הם כאילו קצת עשו את זה בכמה נקודות במהלך האחרונה, היו חודשים שכביכול הם כאילו ויתרו על החודש מראש כזה.
היה הרבה ביקורת נגד פופ כשהוא הוריד שחקנים, שהוא עלה לשחק משחקים גדולים בלי כוכבים שלו, אני חושב שאנחנו נראה את זה יותר ויותר.
להפך, דווקא שינו את זה ב-NBA.
שמה?
שינו את הלוחות זמנים לפני המשחקי Coast to Coast, בעיקר לפני המשחקי Coast to Coast, ה-Nationally Televised, בגלל כאילו מה שפופ ומאמנים אחרים עשו.
אתם מכירים את זה שכל הדברים האלה זה...
סוג של טרייד-אוף, כאילו של עשינו לכם את הלוז יותר קל לפני משחקים גדולים, כדי שלא תעיזו כאילו להוציא את השחקנים. אין בעיה שתעשו את זה במשחקים שאף אחד לא רואה, אבל אל תעשו את זה בבקשה במשחקים הגדולים, ובתמורה אדם סילבר כאילו דאג שישחקו עם הלוז אחרת. נגיד לא יהיה לך night after night, כשהלילה השני הוא Nationally Televised, או כאילו משחק גדול.
כן, ניסו לרווח טיפה את הסקג'ל, שיהיה פחות משחקים עם זה, והכוכבים ישחקו תמיד.
אתה מכיר את זה שכל הסקג'לינג נעשה על ידי בן אדם אחד עם דף נייר?
שנה וחצי מראש.
כן, כי יש לו כל מיני, מדבר שיש לו כל מיני אילוצים, כמו יש הופעה של ריאנה במדיסון סקוויר גארדן, אז הניקס לא יכולים...
הם מגישים את האילוצים שנה וחצי מראש, כן. כדי שכאילו יצליחו לייצר לוח משחקים.
בוא נגיד שב-NBA לא יהיה מצב שיהיה משחק בירושלים, בטדי, בחג חנוכה, בחג סוכות. נגיד את זה ככה. טוב, קליבלנד, ג'יי קראודר אמור לשחק תפקיד משמעותי. הסיפור שלו הוא סיפור מאוד מרגש לפי דעתי, גם כן מאוד פגוע מהטרייד של בוסטון. ואימא שלו מתה בלילה שעשו לו את הטרייד. כלומר,
מה?
היא...
מה?
כן.
באמת?
חשבתי
כן.
שהסיפור עם תומס היה הכי גרוע.
כן, זה ג'יי קראודר זה כאילו זה, והוא אמר, אני רוצה לקחת אליפות בשביל אימא שלי. אז... הוא היה שחקן שמאוד היה בוסטוני בתפיסה שלו, קשוח ולא הקלה הכי מוכשר, אבל הוא באמת ניסה והוא השתפר. שוב, ברד סטיבנס הוא שחקן שמשפר את השחקנים ומשפר את הקבוצה ביחד.
כן, הוא לא, כמו נגיד שקלי אוליניק הוא הכי בוסטון שיש.
כן. כן, קלי אוליניק,
ואני אפילו לא מדבר על צבע.
וקלי אוליניק, וקנדי, קלי אוליניק הגיע למיאמי, ואנחנו נדבר קצת על מיאמי, דרגיץ' הולך להיות הכוכב הגדול שלהם כנראה.
הוא הכוכב הגדול שלהם. הוא הכוכב הגדול שלהם. אם שאלת השחקנים של מעל 25, דרגיץ' על הסף הזה.
אגב, הוא הוביל את סלובניה לאליפות...
שחקן מאוד מרגש, דרגיץ'.
שחקן מאוד מרגש, שחקן שאגב, אתם ראיתם את השינוי הגופני שהוא עבר?
בדיוק מה אני אגיד את זה. המיאמי ריפט בצורה משוגעת.
מטורף, זה נראה כאילו האיש לקח את כל הכדורים שלו לא עשה.
לא, לא, לא. אבל זה לא...
אכל טוב והתאמן בחדר כושר.
לא, אבל זה לא שהוא חזק, הוא לין, כאילו עם אחוזי שומן מאוד נמוכים, היד שלו נראית...
הוא נראה מדהים.
הוא נראה כמו לוחם UFC, לא כמו שחקן NBA.
נראה מדהים, נראה...
איפה היה, אתה כאילו כמעט לא מזהה אותו כזה מהילד הסלובני הרזה למשהו
נראה. השינוי הזה מדהים, אני די בטוח שמיאמי הולכת להגיע לטופ 5-4 במזרח, זה יהיה מעניין לראות אותה מול מילווקי למשל. מילווקי עם, אנחנו מדברים עכשיו על מיאמי ומילווקי ביחד, כן. מילווקי עם השחקן העתיד הכי טוב ב-NBA,
יאניס. השחקן ההווה הכי טוב בליגה ב-NBA.
לא, הוא לא, הוא לא הכי טוב.
בוא נראה.
הוא לא יהיה הכי טוב.
ב-2011 דרק רוז אמר, זה השנה שאני אקח MVP וכולם צחקו עליו.
אוקיי, אז...
רגע, גריק פריק אומר את זה שאני אומר את זה, אני אומר את זה, אז רגע, בוא נמשיך.
יאני, שחקן מצוין, מילווקי, קבוצה מאוד מעניינת, בחרו שם את השחקנים הכי ארוכים שאפשר, שיודעים לשחק כדורסל. ג'ייסון קיד, מאמן מוכשר, אגב, סיפור נחמד על יאניס, שהוא לא ידע שג'ייסון קיד היה שחקן עבר. ואז הוא אמר, הוא היה שחקן עבר? אוקיי, כנראה שהוא יודע כמה דברים, וזה כאילו בדק את ההיסטוריה של זה.
באיזה כפר יאניס גדל?
אתונה. לא, פשוט לא ידע.
הוא גדל עם אח שלו ברחוב, משהו כזה, לא?
כן, הוא, אפרופו tough times, הוא גדל ב-tough times. יאניס, את יודעת, הוא בסופו של דבר, הוא ילד.
בן 14.
הוא ילד, כן. יש לו 20 בכלל? לא, הוא ילד, ממש. כאילו, אז מן הסתם, למה שהוא ידע מי זה ג'ייסון קיד, שכיכב לפני עשור, כשהוא היה בן... 9.5 או משהו כזה. סתם, אז יהיה מעניין לראות את מיאמי ומילווקי. אני, אגב, כולם אומרים שהמזרח נורא נורא גרוע.
הוא נורא נורא גרוע.
הוא נורא נורא גרוע בגלל שיש לך שם...
שכל הכוכבים עזבו.
נכון, אבל יש לך שם 5-6 קבוצות שהן זוועה, אבל נגיד מילווקי ומיאמי הן לא קבוצות נוראיות. הן לא הרבה פחות טובות ממינסוטה או מדנבר. ומינסוטה ודנבר זה קבוצות פלייאוף במערב, אוקיי? אני לא רואה כאילו, אם מסתכלים על מיאמי, גם דרגיץ', גם וייטרס, גם חסן וייטסייד, זה קבוצה לא רעה בכלל. כמובן שיש שם את התרבות של פט ריילי ומאמן מצוין. כלומר, זה לא קבוצה רעה, וכנל מילווקי, לא קבוצה רעה. בטח אם ג'בארי פארקר חוזר וחוזר מפציעה קשה, חוזר, פציעה שנייה קשה, טוב. אז כלומר, אז כן, יש במזרח דברים. טוב, בואו נסיים פה עם סקרמנטו, בוגדן בוגדנוביץ'.
יופי, דיברנו על סקרמנטו. לא.
סתם, האמת היא, אני חושב שלסקרמנטו יש את הרוקי של השנה, דיארון פוקס.
נו באמת, מה הרוקי של השנה?
הוא הרוקי של השנה, לפי דעתי. גם אתלט, גם מתחרה
עזבו אדיר. עזבו אותי בטוויטר, לכו לדאסקל, אז תתארו נגדי.
האם סקרמנטו זה הניקס של המערב? כלומר, שום דבר לא...
הם קודם כל, הם הגיעו לגמר מערב, בניגוד לניקס.
לא, אני מדברת של השנים האחרונות, כאילו, שלא נראה, שנראה שכל
פעם... מתי בפעם האחרונה ניקס היו בגמר המזרח?
המזרח?
כן.
99. בעונה מקוצרת, לא? אם נטרל ספריוול?
נכון.
מתגבל?
כן.
זה בערך מתי שסקרמנטו, 2001-2002, זה לא כזה שונה.
לא, התכוונתי יותר, לא נראה שכאילו כל פעם מדביקים שם חלקים אחרים, וכל פעם זה לא מתגבש לשום דבר.
דווקא עכשיו זה נראה כאילו הם באמת מתחילים לבנות לעתיד יותר סקרמנטו, אחרי שהם נפטרו מדימרקוס קאזנס, אמרו מה הם עשו, וזה וזה, אבל הם הצליחו שם
לבנות.
דיוויץ' התחיל לעבוד, דיוויץ' מבין כדורסל.
השריפות זה שם?
לא,
השריפות הם יותר צפונים.
סקרמנטו יותר כזה מזרח על איפה שיש השריפות עכשיו?
סקרמנטו זה גם כן בצפון, אבל הם יותר...
זה לא כזה בצפון, שזה אותו קו, לא משנה.
לא, לא, הם כן בצפון.
השריפות הם נאפה ואלי וצפונה, כאילו בפריפריה של סן פרנסיסקו.
כל האזור היפה, חבל שלא... טוב, סקרמנטו הרבה פחות מעניין.
אין מה לשרוף בדרום של קליפורניה.
זה לא בדרום.
לא, אני אומר, אין מה לשרוף בדרום של קליפורניה.
מה, סן דיאגו ולוס אנג'לס? הם עלו באש כמה פעמים.
כן, אבל זה...
זה בעיקר כי אנשים שורפים.
בדיוק, זה לא בגלל שהיערות שם נשרפות. נשרפים.
וינס קארטר בעונת...
וינס קארטר, כן, בדיוק, וינס קארטר בעונת אולי פרישה.
הוא בין 40 ו... 41?
40.
40.
די מדהים.
כן.
דוד בן 40.
ועדיין די טוב.
כן.
הוא היה ממש
טוב. דוד הדביע על אנשים לפני שהרבה מהמאזינים נולדו.
כן.
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 טורונטו, הקבוצה האחרונה. אוקיי, הם נראים אותו דבר כמו בשנה שעברה.
הם יהיו בדיוק בשנה שעברה, יהיה להם אחלה עונה, יסיימו עם 45-50 ניצחונות, ויעופו בפלייאוף בצורה שאתה תגיד, ציפיתי מהם ליותר.
כן. אבל כולם יגידו...
זה כאילו לא משנה כמה הם מגיעים לפלייאוף, הם לא לומדים איך לשחק בפלייאוף. הרי תמיד אומרים שכאילו הפעם הראשונה זה נורא קשה, כי אתה לא רגיל לאינטנסיביות, ואתה לא רגיל לסטפ אפ והלחץ.
נכון, אבל...
זהו, ואז הם מגיעים כל שנה וזה לא משתפר.
הם עדיין יש להם כאילו קו אחורי, קייל לאורי ודמר דרוזן, שהוא...
כיף לראות.
כיף לראות, והם משחקים כדורסל מאוד...
זה פשוט מדהים שאין שם שיפור בפלי אוף.
זהו.
שום שיפור.
אבל כולם יגידו שהם עשה יוג'ירי סוף, שוף עשה גם כן עבודה נפלאה ובנה קבוצה טובה וזה, שזה נכון, אבל אני לא יודע כמה הם יהיו טובים בפלי אוף.
המדד כמה הם טובים ביוני הוא... הפוך לחלוטין, לאיך שכמה הם טובים
ביוני, בדרך כלל לא מגיעים ליוני, אז...
כי ביוני כאן הם לא רואים יוני.
כן, אוקיי, אז סיימנו את כל הקבוצות? עשינו את כל הקבוצות?
כן.
כן? די. Unbelievable, man.
שזה במשהו אחר?
יש כמה משחקים מעניינים בסוף השבוע באירופה.
אבל אף אחד לא הגיע עד עכשיו, אז אנחנו מדברים על עצמנו.
בוא שנייה נדבר על... שלום לך מאזין, ביירן מינכן, את אוהדת ביירן מינכן, תגידי מה הולך לקרות עם יופ?
אני לא יודעת, אני מקווה לטוב.
אני לא יודעת.
לא יודעת.
זה הכי טוב שהם יכולו להביא.
זה מה שהם מביאים כשהם מפטרים את המאמן.
כן, הם מביאים, זה כמו אליהו עופר והפועל ירושלים.
איפה טוחל?
טוחל רוצה קבוצה בפרמייר ליג, ולפי דעתי הוא בונה על ארסנל. לפי דעתי.
והוא מצפה, כאילו,
ואני בונה לזכות בלוטו, זה לא יקרה.
הוא הולך לעשות הרבה שנת שבתון.
כמה סבלנות יש לו.
כן, הולך ללמוד המון, הולך ללמוד אנגלית שקספירית.
הולך ללמוד מכנים
כתפנטים. שבע שנים, כן. משחקים בסוף שבוע מעניינים, Manchester City, Stoke City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Bournemouth, Watford, Arsenal. זה באנגליה, בואו נראה מה קורה ב... באיטליה, יובנטוס לאציו, משחק סופר מעניין, ורומא נאפולי, יום שבת מאוד מאוד מעניין באיטליה, ואז יש לכם את ליגת האלופות שיהיה מעניין מאוד, בספרד הולך להיות בלבאו, סביליה, חטאפה, ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו מדריד, יש כמה משחקים מעניינים בסוף השבוע, זה אחרי הפגרה הבינלאומית, ועם זה, מעיין אפרת, always a pleasure.
תודה רבה.
ראם שרמן. נתראה שבוע הבא.
אנחנו כמו טורונטו, רגיל.
לא נגיע ליוני. יאללה חברים, תודה רבה על ההזנה, תודה לנותני החסות שלנו.
הלוחם בספאם, איסטה ספורט, הלוחם בספאם יביא לכם כסף, אם מישהו שלח לכם אס-אמס, לחצתם הסר, והוא ימשיך לשלוח לכם, הוא יביא לכם כסף, את הכסף הזה, תביאו לאיסטה ספורט, כדי שהם ישלחו אתכם לרוסיה, וברוסיה תוכלו לראות משחקים כמו...
זה נשמע נורא, ישלחו אתכם לרוסיה. סבא שלי היה 8 שנים בגולאג, חביבי. עזוב, ישלחו אתכם למלון מדהים במוסקבה, לראות את פנמה נגד מצרים.
או סן פטרבורג שמועת עיר נפלאה, לא הייתי, אבל ככה שמעתי.
אחלה ארכיטקטורה שמה. טוב, חברים.
זה קיץ, גם אמור מזג אוויר נחמד.
יורד גשם.
באמת?
ברוסיה?
כן.
אין יום שלא יורד גשם.
באמת?
כן.
באמת?
יהיה חם, בלי מזגן.
יהיה מזגן, זה מלונות טובים, אתה משלם 1,300 יורו, אתה מקבל מלון טוב, דיברתי עם מיסטה, הם הבטיחו לי שזה מלון טוב, דברו איתם.
דברו איתם, דברו עם מיסטה, דברו עם הלוחם בספורט, בספאם, אנחנו הולכים לתת לכם את הלינקים לזה.
העונה מתחילה, כולם פצועים
בינתיים. יאללה, ביי.
ביי, ביי.